עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם בערב טוב, אהלן יוני.
אהלן קוף, אהלן.
תשמע, התפוצצתי פה מצחוק, ראיתי כאן פלח של בטלוויזיה, באולפן תל אביב. היה פלח שאדמור פרסם הודעה שהוא מחפש אישה נמוכה ורזה.
למה נמוכה ורזה? כי הוא נמוך ורזה?
לא שאלתי, אני רק ראיתי את הפלח, נפלתי מזה.
אני כבר מבין מה עובר
לך. אתה יודע, בוא נזעף לי עכשיו מול העיניים, וזה לא יכול להירגע. טוב, בוא נדבר באמת על שני המשחקים שהיו אתמול. לא עשו שינויים מי יודע מה. אתה יודע, נשמר הסטטוס קוו בתחתית. אלופה כבר יש לנו. סכנין, טקו 2 עם ריינה, והפועל חיפה שלך, 1-1 עם קריית שמונה. תקשיב, אתם מדרדרים שם, היא לא תרד הפועל חיפה.
זהו, היא צריכה עוד 2, 3, 4, כמה אתה אומר נשארים בליגה? 34?
לא, פחות.
כמה?
31, גג 2.
31, אז כבר חסר לה רק 2 נקודות.
כן, היא לא תרד, היא לא תרד, חיפה לא תרד, אבל תקשיב, צפיתי בזה אתמול, אתה יודע, בשני המשחקים האלה, זה לא משהו, אתה יודע, זה לא כדורגל בכלל.
נכון.
זה שני דגלים.
נכון, ולדעתי צריך לצמצם את הליגות, זה הכל.
ל-10,
בשלב ראשון ל-12 מועדונים,
כן.
ואחרי זה ל-10 מועדונים, וכן.
אתה יודע, פעם קודמת שדיברתי על זה, מאיר ריפמן שלח לי הודעה שבשוויץ חוזרים ל-12 קבוצות, אבל בשוויץ יש כדורגל.
חוזרים ל-12 ממה, מ-10?
מ-10, כן.
כן. טוב, תשמע, יכול להיות ששם יש תקציבים, אתה יודע, פה אי אפשר, אתה לא יכול להגיד לריינה ולסכנין ולחדרה ולאשדוד ולכל הקבוצות האלה ולפועל ירושלים שהן יכולות לשחק באותה ליגה של מכבי חיפה, באר שבע, נתניה, תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, זה תקציבים אחרים, זה לא אותה ליגה בכלל, זה
לא,
בין, שישה, בין 4-6 מיליון שכר שחקנים לבין 40 ל-50.
לבין לא מוגבל. אבל אתה יודע, גם שם יש פערים עצומים בין הקבוצות הגדולות של שוויץ. זה לא, אתה יודע, של ציריך ובאזל וכאלה, אבל... אבל עדיין זה כסף מקצועני, אני לא חושב באמת שעיריית ציריך או עיריית ברן או באזל תומכות בזה, אבל אתה יודע, מה לעשות?
קריית שמונה תומכת בכדורגל?
קריית שמונה לא.
תומכת?
קריית שמונה לא, אבל אשדוד תומכת וחדרה תומכת ו...
חדרה אני לא יודע אם תומכת.
מי? עיריית חדרה? חצי מהתקציב.
חצי מהתקציב?
חצי מהתקציב.
ונס ציונה תומכת?
נס ציונה זה עמותה ששואבת, עמותה שאנחנו לא יודעים מי עומד בראשה, אבל היא שואבת כספים גם העירייה, נס ציונה זה עיר שמממנת הרבה מאוד ספורט, לא רק כדורגל.
בחיפה, לא מכבי חיפה, ולא הפועל חיפה כלום.
חיפה כלום, תל אביב כלום, באר שבע גם נראה לי שכלום. מה עוד יש לך בירושלים, זה בקטנה, אתה יודע, ערבים ועניינים כאלה, בגלל המחירה, אבל כן, יש פה ערים שתומכות, מה לעשות? ככה זה עובד. טוב. בוא נתכוון, אני רוצה לראות את הקטע, זה מה שנקרא coming soon to theaters near you, הקטע עם האדמור, אני רוצה להיות מוכן לזה. אורחים ופיקים, סער פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5, סער בן חמו, האורחים בדיגיטל, מאור רטה, מיכל קדוש ודוד זבולוני, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
השאלה היומיומית, מה מתחדש בנבחרת, אתה יודע, באמת, לקראת שבת 20:00, משחק פתיחה עם קוסובו, וכפי שאמרתי לך בצהריים, אני אומר עוד פעם, בוא נאמר, אתה יודע מה שנקרא דיר בלקום.
כן,
בוא נזהר קצת.
לא, לא, אני חושב שקודם כל, אני לא חושב שאף אחד מזלזל, אני שומעתי גם את אלון חזן וגם את יוסי בניון, אני לא שומע נימה הכי קטנה של
זה. לא, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על הציבור שרואה את זה בתור, אתה יודע, פריבי.
הציבור הזה זה מבורות, מי שמזלזל בנבחרת קוסובו.
לא, אבל צנצי, אתה שואל ותיק וגרזן קרבות, מה, אתה יודע שמאמנים משחקים נגד משחק אימון, אז הם אומרים קשה וזה, עזוב אותך ממה שמוכרים בין היון
וכך.
ברור, ואברהם גרנט, לא. אברהם גרנט היה מצחק נגד קריית גת, היה אומר קשה, בסוף המשחק הפסידו 4-1, אומר, אמרתי לכם קשה.
נכון. לא, אבל תראה, יוני, אני אגיד לך ככה, אם נבחרת ישראל לא מנצחת את קוסובו, זה כישלון, בסדר? עדיין, למרות הכל, אבל אני רק אומר שהנבחרת קוסובו...
אגב, בקוסובו אומרים אותו דבר, שאם הם באים פה בלי נקודות, זה כישלון.
גם ברומניה אומרים אותו דבר, אבל עדיין נבחרת קוסובו...
לרומנים אנחנו לא מאמינים.
נכון.
קוסוברים זה משהו אחר.
הקוסוברים הם נבחרת מצוינת, הם מגיונרים. שבטקים במקומות, יש לך את רחמני, שהוא הבלם של נפולי, שזה אחת הקבוצות הכי טובות היום באירופה, שקוף אוהב ועוקב, ויש לך חלוץ של מיורקה, ויש לך שחקן מיאנגבוי, שמע, זה שחקנים שחקנים יש שם, זה לא טיול, אבל עדיין, אם נבחרת ישראל רוצה להגיע ליורו, והיא צריכה לעלות לדרג א' בליגת האומות, על חשבונם של איסלנד ואלבניה, אז היא צריכה לנצח את קוסובו בבית, אחרת...
תגיד לי רגע, צאצי, ראיתי לקראת המשחק השני, אני כבר, מה שנקרא, מקדים את ה...
בז'נבה,
שאין התעניינות, מי יודע מה, הצטדיון של 26,000 מושבים, מצפים ל-8,000 טאפ.
למה, כמה היו באים לישראל, לדעתך, נגד קוסובו?
מה זאת אומרת, לא הבנתי, פה בישראל יש 30,000.
יהיו 30,000.
יהיו 30,000, כן?
בהצטדיון, כן.
בטח.
כבר 25 נמכרו, יש עוד 4,000.
יהיה סולד אאוט, יהיה
סולד אאוט 100. אתה הבין, אבל...
אתה יודע, אגב, קוף, אני יכול לספר לך שהאצטדיון הזה, יוני הללי, יחד איתי ועם משה בוקר, היינו שם, היה משחק של... יוני, אתה כנראה כבר לא זוכר, היה שם משחק של ישראל נגד חוף השנהב.
לואיס פרננדז.
עם לואיס פרננדז, שרצה להרביץ לך, שרצה אחריך באוטובוס.
למה הוא לא הרביץ לו? זאת השאלה שלי.
לא, מה זה? לא, לואיס לא רצה ל... לואיס טל רצה.
איך עוצר את האוטובוס? לא, אבל לואיס... אתה לא זוכר שלואיס הם יצאו מהזה, ולואיס...
כן, כן, ברור.
תקרדוף אחרינו.
כן, נו, זוכר. אתה אומר לי, אני לא זוכר. זוכר טוב מאוד.
כן.
נו, אז מה רצית להגיד בהקשר הזה?
לא, המשחק ביום שלישי הבא התקיים באצטדיון הזה בז'נבה.
אה, כן? שם שהאוטובוס נכנס... אתה יודע, האוטובוס נכנס חונה ברחבת ה-16, רק כשמתחיל המשחק הוא יוצא.
לא, אבל אני חושב שדווקא, לא יודע, אני לא יכול לזה נוסי בניון, דווקא לא מאמינים בבונקרים וכאלה, צחקו כדורגל,
מה יהיה? לא, זה רק רציתי להראות על העניין, בוא נשאר בקוסובו.
רגע, שנייה, רגע, שנייה, עוד אנקדוטה, סיפרת על הקרב עם פרננדז, אתה לא זוכר שהאוטובוס נסע וחנה סמוך לרחבת ה-16, ורק שאתה... זהו.
זה נכון, ברור. אז קוף, לשאלתך מה קורה, אז הנבחרת התכנסה למעשה רשמית היום, אבל בוא נגיד שהאימונים האמיתיים יחלו רק ביום רביעי, כי רוב הלגיונרים שחלקם שיחק גם אתמול רק בדרך ארצה, אז עד שמנחתו היום, מחר, עוד אימון כזה שחרור, אז יום רביעי ממש יחלו האימונים. ההרכב די כאילו צפוי וברור, למעט שלוש עמדות, השוער לא יודע עדיין מה יש שם, בין גלאזר לדניאל פרט, בלם זה יכול להיות או רץ שלמה, בגלל הפציעה של גולדברג, אז זה יהיה או רץ שלמה או אבו עביד, ולמעלה זה שון וייסמן או טי בריבו, כל היתר העמדות...
אז אם אתה שואל אותי, אז אין התלבטות, פרט צריך לעמוד בשער, הוא שוער הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב מגלאזר.
אל תזלזל, אל תזלזל,
אני אומר את דעתי. ואני אמרתי שהוא לא מצוין, הוא רק פרץ הרבה 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 יותר טוב. לגבי רז שלמה בעדיפות, הוא לדעתי הבלם הכי טוב בארץ, היום בנקודת הזמן הזו אין בכלל ויכוח.
מי?
רז
שלמה. רז שלמה או אבו עביד, מי יפתח עם מיגל ויטור.
רז שלמה בעדיפות מבחינתי, מה אמרת העמדה השלישית שב...
שון וייסמן עוד איתי בריבו.
לא, זה אין לי עמדה. זה אני לא יודע, זה שיחליטו המאמינים.
אני יכול לחשב שבגדול איתי בריבו, בעונת סי בליגה האוסטרית, יש לו 12 שערי ליגה, 5 שערי גביה, ולמרות שהקבוצה שלו השנה
כן, לא מיודע כמה. כן, אבל צנצי, אני חושב וייסמן, גם בגודל, גם בלחץ שמצפים, וגם בראש, משחק הראש.
וגם הניסיון.
כן, צריך לפתוח, זו התחושה שלי. יותר, אני, לא, אני לא אומר מי יותר טוב, אני לא כזה חכם כמו יוני ואתה.
אני לא, ראית, אני לא הבאתי עמדה, גם אני לא חכם.
אני לא מבין
את זה. לא, אני, מה זה לא עניין של חוכמה, אסור לי לפרשן, צאנצי, מה יש לכם?
חובתך.
נו, אני חושב ששני השחקנים האלו, בעדיפות מבחינתי, אם אני הייתי מאמן הנבחרת, הייתי נותן להם עדיפות.
אני נראה שלמה פחות, אם אני לוקח אותך לצורך העניין, קודם כל גלאזר היה לו משחק מצוין נגד אלבניה, ואני מסכים לך שדניאל פרץ שוער טוב יותר בגדול, אז השאלה באמת אם אתה בא ואומר, אני פותח קמפיין, אם דניאל פרץ לתת לו מההתחלה את התחושה שזה קמפיין שלו,
רצו מה בועביד,
לבועביד יש ניסיון גדול יותר
עזוב, אבל אין פה ניסיון, רן זהבי ואצילי, לא, ואלה עם הניסיון לא בנבחרת, אותם לא מעניין הניסיון, אותם מעניין שלא יישברו שיאים, זה מה שמעניין את בן עיון וחזן, עזוב אתכם, אתם לא קוראים את המפה.
אבל כל השיאים כבר נשברו, מה עשו לא שברו שיאים?
ואיזה שיאים נשברו?
למה, רן זהבי לא שיא
ההופעות נשבר?
כן, יוסי
בניון. יוסי
בניון. יוסי בניון, כן. אף אחד לא ישבור אותו במשמרת של בניון.
אוי, נו.
אל תדאג.
אתה לא עושה את הדעת.
זהבי יכל להתקרב אליו.
אתה מקטין.
לא, לא.
מה איזה מקטין? איזה שטויות.
זהבי יש לו 60-70 הופעות.
נו, חסר לו 40, אתה יודע מה זה 40?
נו, מה זה 40 היום, אם אתה מגיע למונדיאל?
בגיל 49 הוא היה שובר את זה.
אתה יודע שאתה מגיע במונדיאל הקרוב, אם אתה מגיע אליו, אתה יש לך 25-30 משחקים עד למונדיאל.
לאן אתה מגיע בעם הזה?
למונדיאל הקרוב, מה יש לך?
מה כאילו למונדיאלית אתה יכול להגיע?
כן, גם לזה, למונדיאל.
קופר שהלך לי סרטון עם הפגנות מאינדונזיה, יש לו 5 אנשים, הוא אומר לי הפגנות ענק פה.
כן,
כן, הפגנות, באמת, בוא נתקשיב. רמת אמינות אפס. אנחנו אצלנו מפגינים, מה שהיה בצומת גומה, מפגינים, זה בערך כמות מפגינים באינדונזיה, בעניין הישראלי, בשלוש שנים.
בדיוק.
לא הבנתי, בסדר. לא הבנתי. אף גם המאזינים לא הבינו את
ההשוואה. היו שם 70 נשים שהפגינו, כן. ועוד כמה ילדים צעירים, והפגנות...
באינדונזיה.
באינדונזיה, כן, בג'קרטה, בבירה.
בפותרות היו הפגנות ענק נגד ישראל.
הפגנות כן. ענק. שיבואו לראות פה 400,000 מפגינים. זה הפגנות ענק.
גם אין פה 400,000, עזוב.
בכל הארץ, בשבת, בירוע האחרון היו 400,000.
בוא נה, אין פה 400,000 איש. עזוב אותך משתיות.
אוי, נו, באמת.
די.
טוב, נו, אתה לא יוצא להפגין, אתה לא רואה.
אני לא יוצא להפגין, כי אני יודע מה יקרה שאני אפגין.
מה יקרה? מה יקרה?
יהיה לו טוב.
תזדהה, תזדהה, תתקח עמדה, אל תהיה סמרטוטון.
אני מזדהה, אמן לי, בטוויטר, בעיתון.
אפילו גלן תזדהה היום.
בכל מקום אני מזדהה. מה היא עמדתו של קופן?
כן, אף אחד לא חושב שאני תומך בהפיכה המשטרית. רק מה שאני רוצה, יוני, אם אתה יכול לארגן לי, יש לך קשרים שבאמת הפשרה הליכודית הזו שיהיו בה חברי קואליציה, אתה חייב דוג לי, שמאי גולן כשרה תייצג את השרים בוועדה, וקטי שיטרית את החקיות.
קופמן, אני רוצה
שתיים מכוננות, ואני רוצה את שתיים בפנים.
שאלה, אם מגייסים אותך היום לקמפיין בעד, קמפיין עם תשלום כבד,
כן.
למען ההפיכה המשטרית.
כן.
אתה, הנה, בבקשה. זה הכל.
אל תמשיך.
בדקה קונים אותו, לא ראיתם.
ברור, בחייך.
איפה עקרונות? זה יוסי בניון.
איזה עקרונות, הוא כסף, תן לו פצ'ה מצ'ה, תן לו.
הלו, רק האתנן חשוב. אין מה, השאר לא מעניין.
יאללה.
אם אתה יכול גם גייס לי, יש לך גם עמלה יפה.
אני לא מתכוון לגייס, ואני לא רוצה.
לא אתה, עזוב, צנצי, ממך, אתה יודע, אתה ליטאי, אתם קשים. אבל יוני, יש לו מחר רציני, יש לו קשרים הרבה.
איזה קשרים, בשביל זה אני דלפון.
צנצי.
יכול להציג את גורל לראש עיריית חיפה.
אני מוכן
להציג את... גורל עלי חמום,
אני מוכן גם להציג את החזירים אם מישהו ישלם. תגיד רגע, צנצי, מה זה הסיפור עם ביברס?
צנצי, אתה תודה שאתה נקרא מצחוק.
מה מצחיק בזה? זו מציאות. צנצי, מה קורה שם עם ביברס נטחו שמציעים לו אחרי פרישתו ממשחק פעיל בנבחרת לפרוש גם ממשחק? ולהצטרף לצוות המקצועי של הצעירות, האם העמדו של שפסלה שלנו, שזה בוני גינסבורג, בסכנה?
אני לא מכיר את ההצעה הזו, אבל יש הצעה כזו, היא בטח לא תהיה מקובלת על ביברס נטחו בשלב הזה, כי הוא לא חושב על פרישה מנבחרת, ממשחק פעיל.
כן.
לא ממשחק פעיל, אבל מהנבחרת הוא לא חושב?
לא, מהנבחרת הוא פורש.
מהנבחרת כבר הודיע, הוא הודיע כבר שזה.
הוא מסיים את דרכו.
כן,
זה גם המדבר. תגיד, יש, אז... לו, יש לו גם דרכון של סרבי, נכון?
דרכון סרבי, כן.
כן, והוא הרבה שנים באירופה.
הוא מ-2010 או 2011.
כן, שהוא נסע את זה כזה.
הוא שנה וחצי פחות מרפאלוב.
כן, אבל אני חושב שאני גם לא רואה אותו חוזר כל כך מהר לארץ, לילדיו מתחנכים באירופה. גם רוסיה, גם יוון.
לא, לא, הוא ישראלי שורשי.
ישראלי שורשי, אתה יודע כמה ישראלים שורשים אני מכיר באירופה?
שלא יעזבו, לא.
להקים אקדמיה בכפר קמה.
כן.
המקום שהוא גדל בו.
היישוב הצ'רקסי, כן.
כן, היישוב הצ'רקסי. והוא רוצה להקים שם אקדמיה לילדים צעירים. זו המטרה שלו בחיים. אחרי הפרישה. ולא אתפלא אם הוא עושה עוד איזה גיחה קטנה דרך הפועל תל אביב, שזה המועדון היורים שלו.
אני מקווה שלא. אני מקווה שהוא חכם מספיק.
לא, בן 35.
לא, זה לא קשור לגיל. לא קשור לגיל.
לא, ההפך, ההפך.
כל מי שחזר... כל מי שחזר מקריירה בחול, אתה יודע, אם זה יוסי ואם זה רביבו.
כן, אבל אליניב ברדה כזה שגם היה לו קטן.
אז אליניב ברדה הוא יוצא מהכלל שאינו מעיד על הכלל. אתה מבין, כולם התבזו, זה כבר לא בשבילם, הם לא רגילים לתנאים שיש כאן בקטרי אלבקה, לכדורגל, לכל הדברים האלה. אני מאחל
לשחק את גיל 40. יונתן כהן אחרי קריירה גדולה באיטליה, והוא... הוא לא מצליח להיכנס לעניין.
מה זה קריירה גדולה? מה אני אגיד לך? יש לו 17 דקות משחק בעונה.
בליגה שנייה. בליגה שנייה באיטליה, כן?
בליגה שנייה יש לו 17 דקות ביחד.
כן.
אבל בכל מקרה רק לגבי ביברס, הוא עם 12 שערים ו8 בישולים בליגה הסרבית, ואני לא רואה אותו...
אתמול ראיתי שהוא החמיץ פנדל הראשון שלו בסרביה.
כן, הראשון. תמיד גם אתה מנחוס,
תמיד
איך אמרת לי, אתמול אמרת לי, הוא בחיים
המחתיא
פנדלים,
בואו.
נו, מה לעשות?
תגיד, ואם עולים למונדיאל, אז הוא גם פורש?
יורו, לא עולים
למונדיאל. יורו, כן, יורו.
יוני, הוא עושה משחק נגד קוסובו, והוא פרש, זהו.
זהו?
אני מקווה רק שידעו להעריך את תרומתו לכדורגל, נכון, שבימים של בן גביר ערבי, זה לא ערבי.
הוא לא ערבי, הוא לא קורא לעצמו ערבי, אל תקרא לו אתה ערבי.
רבותיי, הוא ערבי.
הוא לא ערבי, אני מכה ב-100%.
אז אני שאלתי אותו, והוא הסביר לי.
אם הוא ערבי, תקשיב, אם הוא ערבי...
הוא שירת בצבא, נכון, הצ'רקסים משרתים בצבא, זו קהילה מאוד קטנה. צ'רקסים משרתים בצבא.
נכון.
אני לא זוכר אם הוא השלים שירות שהוא נסע, אבל הוא...
הוא השלים, הוא עושה בטח.
כי הוא נסע לחול, אבל...
אבא שלו, סגן, אבא שלו, זיכרונו לברכה, אבא שלו היה...
סגן אלוף.
כאילו, סגן אלוף במגב, כאילו...
כן, הוא היה, כן, סגן ניצב, סליחה.
סגן ניצב,
בדיוק. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני מקווה שיוקירו את תרומתו בטקס, כי ראוי, וצריך למצוא את זה. לעשות את זה, ובסדר, אתה יודע, באמת, השר...
יוקירו כמו שיוקירו את כולם, לא צריך לעשות...
למה? צ'פסלה עוד לא הכירו עד היום.
בסדר, אז למה אתה חושב שיוקירו את נתחו?
אני חושב...
צ'רקסי, כי הוא ערבי, כי מה? למה אתה חושב שיעשו את זה? לא יעשו את זה.
אני מקווה שגם ימצאו הזדמנות, אתה מבין, להכרה בשפסלה, בכל אופן, 68 הופעות בין ארציות, זה לא
יש הרבה עוד בתור שצריכים להכיר
אז בהם. אז הגיע הזמן, נכון? אפשר לתקן תמיד, אתה מבין? נכון. איידה, צנצי, תודה.
ביי, חברים.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויין, את אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
קריית שמונה חילצה תיקו אחת בחיפה, מול הפועל חיפה. אבל היא עדיין 3 נקודות מתחת לקו אדום, אפילו כן, יש לה את זה עם גם ריינה סיימה בטקו.
אתה יודע, המצב נשאר די אותו דבר מבחינת קריית שמונה, זה אכזבה, כי אין להם עוד הרבה משחקים, נשארו 6 משחקים לסיום הפלייאוף התחתון הזה, וכל משחק הוא חשוב, ובטח שתגיע למשחק ראש בראש מול קבוצה כמו ריינה, אז יהיה עוד יותר קשה לקחת נקודות, ויותר פשוט מול קבוצה שאין לה יותר מדי על מה לשחק כמו הפועל חיפה, אבל עדיין קריית שמונה עם תוצאה מאכזבת, ואפשר להגיד גם שגם התוצאה הזאת היא בנס מבחינתה, כי עדיין הגיע לפועל חיפה שער די חוקי שנפסל, אבל בשורה התחתונה, קריית שמונה מסתכלת קדימה, יש לה עוד שבוע פגרה, ויש לה משחק לא פשוט לאחר מכן, בני סכנין, והמחשבות, אתה יודע.
תראה, הנקודה הזאת היא, לפועל חיפה לא עושה כלום, אתה יודע, הפועל חיפה תישאר בליגה, אבל קריית שמונה, הנקודה הזאת היא מאוד 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 משמעותית.
משמעותית, כי קריית שמונה גם ציפתה אולי להוציא יותר ממשחק כזה, כמו קבוצה שאין לה יותר מדי על מה לשחק. אבל עדיין בשורה התחתונה המצב נשאר אותו דבר בתחתית, וזה לא טוב מבחינת קריית שמונה, היא צריכה לצבור איזה רצף של נקודות ולהשיג ניצחונות כדי לברוח קצת מהמקום שהיא נמצאת בו. היא רחוקה 3 נקודות מריינה, ונכון שיש ביניהם מפגש ראש בראש בעוד 2 מחזורים, אבל עדיין קריית שמונה לא במצב כזה טוב שגם טקו יכול להגיד שזו תוצאה טובה. היא לא שיחקה נגד מכבי תל אביב או מכבי חיפה או הפועל באר שבע.
כן, אבל תשמע, אני לא רואה את קש שמתוששת מזה, אתה יודע מה, הפיגור בנקודות הזה. אני לא רואה אותה פשוט, אתה מסתכל על הקבוצה, ואתה מבין שאין פה עם מה לשחק.
אני מסכים איתך שקריית שמונה לא נראית טוב. יש לה, אתה יודע, פרקים כאלה במשחק שהיא נראית דקות כאלה טובות, אבל בשורה התחתונה היא לאורך זמן לא באמת מציגה יכולת טובה. אבל עדיין אני חושב שהיא יותר טובה מבחינת, גם מבחינת סגל שחקנים, של הסגל יותר טוב משל הרבה מאוד קבוצות בתחתית, והיא תצטרך באמת להוכיח את זה. משחקים שכל משחק הוא, איך שאומרים, גמר גביע, אז יהיה לה משחקים ראש בראש מול ריינה, ובמשחקים האלה היא תיקח את הנקודות.
אני לא חושב שהיא תיקח את הנקודות מריינה. לא שהיא טובה יותר, אבל היא מחוברת יותר.
וזה גם משחק חוץ, צריך להדגיש.
אני חושב
וגם שבע בינתיים עשו 7 מ-9 האחרונות, זה משהו, הם במומנטום.
כן, בני ריינה במומנטום, אבל בני ריינה לא ישארו בליגה. אני לא יודע אם קריית שמונה
נס ציונה כבר ירדה, אתה לא יכול
להוריד 4. אני לא יודע, בוא, יש עוד 18 נקודות בקופה.
נו, אז מה, אתה רואה איך קוראים להם 20 נקודות נס ציונה, אתה רואה אותו לקחת 11 מ-18?
אני לא יודע, אני רק אומר לך שהיא לדעתי עוד לא ירדה. עכשיו, אני מסכים איתך שנס ציונה ירדה. לדעתי, אבל תיאורטית יש לה עוד סיכוי. עכשיו, קריית שמונה או בני ריינה, אני אומר לך שקריית שמונה עדיפה. נכון שבני ריינה במומנטום, קריית שמונה עדיפה, קריית שמונה יש לה את היכולת, יש לה גם את הניסיון לצאת מהרגעים האלו, מה שאין לבני ריינה. זו דעתי, ולכן אני חושב שהמשחק הזה הוא מאוד, מאוד, מאוד משמעותי לקריית שמונה. אם הם מפסידים אותו, הם יכולים ללכת לסגור את הבסטה.
אני מסכים עם יוני. באמת שאני גם חושב שקריית שמונה עדיפה קצת, למרות שבאמת הרבה תלוי במשחק של ראש בראש.
כן. טוב, אלבז, איך אתה מבלה את הפגרה?
חזרתי מחופש עכשיו, אתה יודע, חוזרים לעבודה.
הבנתי, תיזהר שם בצפת, אתה יודע, אתם בסיכון גדול לרעידת אדמה.
תחזק
את הבית.
אני יודע.
תחזק אתם, קריית שמונה, בית שאן, טבריה, אף אחד לא ידאג לכם, אלבז.
הייתי בשבוע שעבר בצפת, עוד פעם, בפעם השנייה, תוך כמה חודשים, תקשיב.
אתה לא יכול להתקשר, יוני.
אתה לא בארץ, מה, איך אני אתקשר?
רק ביום חמישי, יום רביעי בערב.
אז אני אומר, איזה עיר זאת, כמה פוטנציאל יש בה, ושום דבר לא זז בה. אתה יודע שאח של אלבז מועמד לראשות העיר?
וואלה, אלבז, תגיד, נעשה קמפיין, מי שלא?
כן, נתחיל.
לא, אתה יודע, צריך רק כמה לירות, אנחנו תומכים בכל מי שמשלם.
אין בעיה, אנחנו נדאג לזה.
הלאה, כיפק, תהיה לנו בריא וחזק.
תודה רבה, חברים.
בחיפ, יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, מוושינגטון, השעה אצלו היא שעון קיץ, אז היא 12:27. שלום יואב, צהריים טובים.
צהריים טובים.
תשמע, אתמול באמת אתם משחקים כדורגל מזעזע, כן? משהו כמו כזה 5-5 בבורחוב, אבל הגיע לכם השאר שפסלו לכם, שפוקסמן נאלץ להסכים עם סניר לוי בבר. אז בוא תגיד שבגלל זה, בגלל זה הפסדתם 2 נקודות, למרות שאתה יודע, המשחק היה מזעזע.
אני לא מסכים איתך שהמשחק היה מזעזע, היה משחק מאוד טקטי מצד קריית שמונה שנלחמת על חייה, ומשחקים טקטיים לרוב הם לא...
אבל גם אתם, גם אתם לא בדיוק תקפתם גלים גלים.
אף על פי שבמחצית השנייה היה משחק מאוד של שני הקבוצות.
מיותר לצפייה, כן.
משחק פינג פונג של שתי הקבוצות.
כן.
תראה.
אז אני לא מסכים איתך בקשר לדבר הזה. בקשר לטעויות של השיפוט, לצערי זה יותר מטעות אחת. קיבלנו במשך השנים, באמת, במשך השנה, הרבה יותר כרטיסים אדומים, ואנחנו קבוצה עדינה, מה שיתר הקבוצות...
אתם עדינים באופן יחסי לפוטבול, לרדסקינס.
אבל הפועל חיפה נראית כקבוצה שאפשר לשפוט משהו, איזה שריקה נגדה.
זה נכון.
זה היה נגד מכבי תל אביב או מכבי חיפה, אז היה צעקות גוואלד.
יואב, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה שותף לתחושה שאופפת לא מעט מאוהדי הפועל חיפה ואוהדי כדורגל בכלל, שבאמת השנה פתחת את הכיס בצורה חסרת תקדים, בנית שתי קבוצות, החלפת זרים בכמויות, הבאת שחקנים ישראלים בכמויות, החלפת מאמנים, השקעת כאילו אתם בטופ 4 של הליגה, ואכזבה ענקית, אפילו לא פלייאוף עליון. כמה זה ישפיע על החלטות שלך לגבי המאמן לעונה הבאה, לגבי שחקנים לעונה הבאה?
אז אנחנו, תקציב שחקנים, אני חושב שהוא הרביעי הכי גדול, היינו צריכים להיות מקום רביעי, אני מקווה שנהיה מקום שביעי או שמיני, אם נהיה מקום שביעי או שמיני, זה עדיין אכזבה, אבל זה בכל זאת, העונה לא הייתה...
אני לא יודע אם אתה יודע, אין כאן פליין, שביעי שמיני זה תחתון.
זה בסוף תחתון, כן.
שביעי שמיני זה תחתון, אבל זה עדיין שביעי שמיני.
אבל זה לא כישלון מבחינתך על רקע ההשקעה שלך?
על רקע ההשקעה שלי הייתי צריך להיות מקום רביעי.
נו, אז מי ישלם את המחיר של הכישלון הזה?
אז אני לא מגדיר את זה ככישלון, אני מגדיר את זה כאכזבה.
מי ישלם את המחיר על האכזבה שאתה חש בה?
אני, לצערי, אני... אני בינתיים זה שמשלם את המחיר.
הבנתי. תגיד, גם בשנה הבאה אתה מתכוון לתת יד חופשית למאמנים, כמו שנתת לקלינגר למשל, לבנות קבוצה או להיות הרבה יותר מעורב?
אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו עשינו הרבה שגיאות, כולל שגיאות שאני עשיתי, שהמאמן עשה, אבל זה, it's part of life, you make mistakes every day, אני מקווה שבשנה הבאה נעשה פחות שגיאות.
איך אתה יכול לעשות פחות שגיאות? יש לך שחקנים בהתחייבויות ארוכות טווח, שאתה צריך להשתחרר מאיזה עשרה שחקנים, שחקנים.
אין שחקנים שהם, בוא נגיד, הם עוגנים של הקבוצה, בסכומים גבוהים מאוד, שהם מתחייבויות לזמן ארוך.
אז אתה הולך לשחרר 10 שחקנים, מה שאתה צריך, לנעוד מחדש?
אני לא הולך לשחרר, אבל אני הולך, בוא נגיד ככה, לעשות...
ניקוי אורבות.
הרבה יותר מעמיקים, ואני מקווה לעשות הרבה פחות שגיאות.
תגיד, איזה חוזים ארוכי טווח יש לצל יוב? תגיד, תיישן בעמידה?
למה? מה, אין...
החוזה הכי ארוך שלו זה לחצי שנה.
לא נכון, יש לו שחקנים שחתמו, חתמו לי יותר משנה.
כן, בסדר, אבל הם בודדים.
היו שחקנים עם חוזים ארוכי טווח, אבל החוזים האלו מגיעים לסיומם, וכן, היו שחקנים עם חוזים לשלוש שנים או שנתיים וחצי, היו כאלו.
אתה צריך לעשות כמו ב-NBA, אתה יודע, חוזה כפול. אם זה לא טוב, תיקח קבוצת בת בליגה השנייה ותוריד אותו.
You gave me a great idea, thank you, appreciate
you welcome. Welcome, no charge this time.
אוקיי, no extra charge.
השאלה אם יש לו קבוצה להוריד אותם לשם.
מה, הוא ייקח קבוצה בליגה הלאומית, מה הבעיה?
כן, אז להחזיק שתי קבוצות.
למה? בוא נה, מכבי חיפה החזיקה את הפולה, נתנו שחקנים, גם לא יש עדר לתת, מה קרה? כולם יכולים.
כן, לגמרי יש לו עדר.
הרעיון, זה idea cross my mind.
אתה מבין, יש לו, ייקח משהו בצפון, קרוב. קרוב, גם נוער שגדל, ילך שחק שם. אתה מבין מה, הנה, כולם שמה לוקחים איזה.
זה idea, זה solid idea, זה idea, זה solid idea.
יפה, יואב, תשמע, תצליחו, מגיע לך, כי אתה באמת משקיע הרבה. מה אתה אומר, איך הפוליטיקה באמריקה? מחר הולכים לעצור את טראמפ, את החבר שלך.
הפוליטיקה באמריקה זה פוליטיקה כמו שבהרבה ארצות אחרות, שהמיעוט קובע מה הרוב עושה. אז... בישראל זה ככה, אבל לצערי גם באמריקה זה ככה.
כן, אין מה לעשות. בישראל אבל טוענים כולם זה המיעוט.
רגע, מי המיעוט בארצות הברית? הרפובליקנים או הדמוקרטים?
לא, בארצות הברית, בוא נגיד ככה, הכי רואים את זה במוניציפליות, לא
ב-national
level, but ב-municipal level. municipal level יש קבוצות שהן קוברות מה יהיה בעיר המסוימת, נניח... ערים כמו לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, שיקגו, אבל זה קבוצות מיעוט שמכתיבות את הפוליסיס ומכתיבות את האג'נדה.
כן, אבל
זה, זה די דומה למה שקורה בארץ.
בסדר, אבל
את הדמוגרפיה,
אבל דבר
את הדמוגרפיה
אחר.
אי אפשר לשנות כאן וקשה לשנות שם.
יואב, תגיד לי, מחר הולכים לעצור את טראמפ, אתה יודע, נו, מה, אתם מתכוננים, כל תומכיו?
אז בוא נגיד ככה, בין הנשיאים שהכי הרבה עזרו לישראל, אני הייתי מדרג אותו מספר אחד.
כן, באמת?
כן, בלי ספק.
יותר מטרומן?
הייתי אומר ש... שבוש וקלינטון זה דיסטנט סקנד אנד סרד.
אני לא יודע, אני יודע, היה נשיא...
מה, ניקסון, הרכבת האווירית? מה?
היה נשיא...
בוש וקלינטון. לא קלינטון, לא ניקסון.
יואב, אתה יותר בוגר מאיתנו, היה נשיא ב-48, שגם שכנע את הקנצלר הגרמני אדנאואר, לתת לנו 2 מיליארד מרק, להרים פה, להקים פה את הארץ. זה לא, לא עזר מספיק.
בוא נגיד ככה, הנשיא שאולי באמת, אם אתה הולך על, עד, אחורה עד 48, טרומן הוא באמת מאוד מאוד עזר להקמתה
של... אבל, מיקים, אבל בסוף, עזר להקים?
בסוף בסוף יעצרו אותו וטראמפ ייבחר לנשיאות.
לא, איזה ייבחר.
תגיד לי, טראמפ יהיה הנשיא הבא של... הוא, בוא, כן. יש לך נשיא דמנטי עכשיו.
בסדר, בסדר, בסדר. לא, בונה, טראמפ, בונה.
לא, בסי, טראמפ בסי ילד כושר, לידו.
בסי כושר, כן, הוא ילד.
ילד.
אני רוצה שזה יתחדש, מלחמת האזרחים. יואב, תודה.
תודה רבה לכם.
אוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
מי יהיה נשיא אוזי בארצות הברית?
דסנטיס.
לא, אני דווקא בונה על לחקום לה קמלה.
לא, היא לא תרוץ, היא לא בחירה.
היא לא תרוץ עד הסוף.
לא בחירה ב...
אני מקווה, אני מקווה.
אחרי את הכוונה. היא טובה, אבל עזוב, עזוב. אתה מדבר יותר מדי על פוליטיקה ותוכנית רוני.
נכון, באמת, גם פוליטיקה לא שלנו, אז בכלל.
לא, בדיוק, זה מאלה שלנו.
עזוב, שלנו.
תרכז בכדורים, בספורט.
כן, כן, בכדורים, בעיקר בכדורים.
בכדורים הוא מורכז, אל תדאג.
ברצלונה ניצחה את ריאל מדריד 2-1, ניצחון שני העונה בליגה.
לא, בליגה דווקא זה, בליגה ריאל ניצחה בראשון, אבל היא ניצחה אותה גם בגבי הראשון, שיש גומלין בליל הסדר, וגם בסופר קאפ,
אז כן, יש לה יתרון של 4 משחקים, 12 נקודות, אתה יודע, מצפייה במשחק, אני לא כך מתרשמתי שהם הרבה יותר טובים מריאל, או טובים בכלל.
לא, לא יודע, קודם כל, מבחינת העונה, הם הרבה יותר טובים מריאל, לא בגלל שהם כל כך טובים, אלא בגלל שריאל בליגה לא טובה.
אבל איך, איך, איך מסבירים את זה, את ה, את היכולת בליגת האלופות לעומת באירופה, ואת היכולת מול בליגה הספורד?
קודם כל, שאתה בא לשחק בליגת האלופות, אתה יודע, כמו שעוברים במפעל של ריאל, אבל זה אחרת, שאתה משחק 38 מחזורי ליגה, לבין שאתה בא, בטח בנוקאוט, אתה משחק נגד קבוצות, כמו סן ג'רמן, כמו ליברפול, כמו צ'לסי, זה משהו אחר. אבל ברצלונה בליגה, טובה מאוד, יש לה גם את המזל הזה של אלופים, תקרא לזה, מנצחת 1-0, מנצחת הרבה מאוד בזמן פציעות, כולל אתמול, ואתמול זה יכול ללכת לפה ולפה, אבל גם אם השאר של אסנסיו היה מאושר, וגם אם, אתה יודע, גם אם ריאל הייתה מנצחת, ולא הגיע לריאל לנצח, אני חושב שטקו הייתה אמורה להיות תוצאה משקפת, זה היה נגמר, גם אם לא היה 12, גם אם היה 9, ברצלונה תיקח את האליפות. ברצלונה קודם כל יש לה הגנה מצוינת, גם אתמול שזה היה שער השדה הראשון,
אולי זה כל מה שיש לה למעשה לדעתי.
אני לא חושב, קודם כל אתמול זה היה שער השדה הראשון שטר שטגן קיבל בבית בליגה, הוא קיבל גול אחד בפנדל, וגם זה היה גול עצמי שכאילו חוסר מזל. יש לה הגנה מצוינת, ראוכו למרות הגול העצמי שלו הוא בערך הבן אדם היחיד בליגה הספרדית שמסוגל לעצור את ויניסיוס. התקפה, אתה יודע, אתמול התקפה שלה הייתה פחות טובה, אבל יש לה קישור, יש את, בוא נזכור שפדרי פצוע, גבי מצוין, לבנדובסקי אתמול לא היה טוב, אבל בסך הכל יש לברצלונה קבוצה ששאבי בנה אותה מחדש ועושה את זה טוב, והנה היא לוקחת אליפות ואולי תיקח גם דאבל, נכון שבאירופה היא אף המוקדם, אבל לאט לאט, ריאל
מדריד... אולי זה מה שנותן לה את הכוחות, לרוץ.
קודם כל זה גם נכון, ריאל עסוקה במשחקים גם בליגה, גם באירופה, גם בגביע, ברצלונה פחות.
עוזי, שאלה לי אליך, יש איזה ליגה בעולם שאין בה 2-3-4 קבוצות וכל השאר סמרטוטיות? גם בליגה הספרדית, ברצלונה עם 68, מקום 6-7 עם 36 נקודות. כמעט חצי.
קודם כל, זה בדרך כלל ככה, אתה יודע, גם אצלנו
נכון, אני ככה, שואל למה זה ככה.
כי הפערים בכדורגל הולכים ומתרחבים, בגלל כסף, בגלל כוכבים וכו'. אתה יודע, תמיד מדברים על גרמניה, ביירן לוקחת 10 אליפויות.
אז למה שלא יעשו?
לא, אבל תסתכל על הליגה הגרמנית, קודם כל דורטמונד ראשונה, ביירן הפסידה אתמול. אני רוצה להזכיר לכם, זה לא שאני תמיד צודק, אבל אחרי שאמרתי שארגנטינה תיקח, ושברצלונה תיקח, והיא כבר לקחה, אני גם אמרתי פה לצביקה כמה פעמים שדורטמונד תיקח, ויש לי סוג של התרבות. שמה, בגרמניה, יש לך 4-5 קבוצות, בהפרש די צמוד, אבל בדרך כלל...
אבל זה בכל ליגה ככה.
אבל
זה...
לא, אבל בדרך כלל... אתה יודע, זה נדיר, יש קבוצה, לפעמים קבוצה אחת בורחת, לפעמים יש מאבק של שתיים, כמו שיש נגיד אצלנו עכשיו, יהיה בין חיפה לבאר שבע וכו'. שלוש, זה נדיר מאוד, אתה מספיק זקן לזכור את המאבק בין מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ב-85-6, שהיה ממש עד הרגע האחרון, עד המחזור לפני האחרון היה שלושה, מחזור האחרון שניים. אבל בדרך כלל זה לא ככה, וככל ש... אתה יודע...
אז אולי כן יכול לעשות את הסופר ליג, ולקחת ארבע קבוצות מכל ליגה.
מה קשור הסופר ליג עכשיו ל...
לא יודע, לעשות איזה ליגה אחת מטורפת של כל הגדולות.
ועדיין, מה זה כל הגדולות? זה מה שיש בליגת אלופות. אם אתה רוצה סופר ליג, כמו שרצו 12 קבוצות הכי גדולות וזה, אז גם בתוך... תקשיב, תיקח...
16 אני רוצה, 16. לא יהיו 4 בולטות.
גם שתיקח 16, אז בסוף מי שתיקח אליפות, וזה יהיה בפער, אם כולם שחקים נגד כולם, זה יהיה... הרי על הנייר, אצלנו, כאילו בליגה שלנו, אתה אומר יש 3 קבוצות, שהם... פחות או יותר, אתה מסתכל על הסגלים, אולי ברשב והסגל פחות טוב קצת, אבל למרות להיות אותה רמה. ובסוף מכבי חיפה בורחת כבר שנה
שלישית. אבל אני מדבר על כל הקבוצות, גם יוני מדבר על כל הקבוצות, אתה יודע, שבסך הכל הקטע של פלייאוף תחתון, אתה יודע, אחרי מחזור שניים, מעקר ב...
תשמע, אם זה היה תלוי, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי נשאר בשיטה הקלאסית, כמו שנשארו באנגליה, בגרמניה, באיטליה, שתי סיבובים, כי אז תמיד יש קבוצות שנאבקות נגד הירידה, יש קבוצות שנאבקות על אירופה, יש קבוצות כמובן על האליפות. יש יותר משחקים מעניינים במחזור, במחזורים, במחזורי
פיום. אבל הבעיה פה צריך גם להתחשב, אתה יודע, ב... קטע של טוטו, וגם בהזיה של יצירת תוכן מצד המנהלת, שיהיה יותר משחקים. אתה מבין? זה לא כמו במדינות אחרות, שהטוטו
קודם כל, קודם כל, השאלה כמה קבוצות יש בליגה, אתה יכול לעשות 3 סיבובים כמו שהיה פעם.
נכון, זה מה שאני אומר, 3 סיבובים, כן.
אין בעיה זה, ובשביל זה שגביע טוטו בשביל הטוטו, ועם כל הכבוד, אתה יודע, עם כל הכבוד לווינר וכו', היום בסוף, אתה, הרי בכל יום נתון בשנה, חוץ אולי מיום כיפור, אתה יכול להאמר, גם ביום כיפור, אבל אתה יכול להאמר על ליגה שנייה בשוודיה, ליגה שלישית.
אבל הטוטו, אוזי, הטוטו שותף בכיר למימון של קודם כל הספורט כולו, אבל הכדורגל
נפלט. אבל אם תסתכל על הכנסות הטוטו, כמה מגיע מהימורים,
מכדורגל הישראלי,
לעומת כדורגל עולמי, לעומת אפילו NBA,
12%, תתפלא. 12%, אני יודע, בדקתי.
יפה, אז אתה יודע, זה לא שאם יהיה שני מחזורים פחות בכדורגל הישראלי, או שני מחזורים יותר, התקציב של הטוטו יהיה שונה בהרבה. ההימורים, ברוך השם, העולם מסתובב, כל הזמן יש משחקים ומאמרים עליהם בווינר ולא בווינר.
הציבור, גם צופים וגם מאמרים, לא בדיוק בונה על האירוע הזה. בוא נעבור לצרפת, פריז מפסידה לרן. 0-2, עדיין מובילה את
הנקודות. יותר מההפסד.
בוא נאמר, הליגה הצרפתית מתחילה באוגוסט, ביולי כבר מוכרת.
משהו כזה. גם זה שברסי ניצחה אתמול והפער צומק לשבע, אליפות סגורה, זה ברור. אבל, סן ז'רמן, הפסד שביעי שלה בכל המסגרות בשנת 2023, בחודשיים וחצי, הפסד ליגה ראשון בבית אחרי שנתיים פלוס, ולא סתם האוהדים של סן ז'רמן קיבלו את בסי, הבטיחו לא לעשות את זה במשחק עצמו, אלא רק לפני המשחק, וזה בדיוק מה שהם עשו, שריקות בוז וקריאות נגדו, גם על זה שהוא לא מתאמץ.
פתרו לו את הבעיה, אתה מבין,
גם על זה שהוא לא מתאמץ, גם זה, אבל בדיוק, מבחינת מסי, תשמע, מה שהוא עשה ישר אחרי המשחק, זה לעלות למטוס הפרטי שלו, לטוס לאיטליה, כדי לאסוף את החברים, דימריה ופרדס וכולי, אחרי ששיחקו ביובה אינטר, ולטוס לארגנטינה, אז אם פעם, אתה יודע, פעם הקבוצה, כשהוא היה בברצלונה, זה היה העיקר בשבילו, היום הנבחרת זה העיקר בשבילו, וכמו שאתה אומר, כנראה פתרו לו את הבעיה, הסיכוי שמסי...
מה זה אומר על הקטרים? הם יפרשו, הם קרו, הם...
הם בכל מקרה מחפשים קבוצה גדולה.
בוא נראה, אם יאשרו להם לקנות את מנצ'סטר יונייטד כמו שרוצים, אז יכול להיות שהם יורידו פה, לא יודע מי, הם לא יודעים אם יפרשו, אבל יעבירו את עיסוקיהם לעיר.
אבל הם לא יכולים להיות בעלים של שתי קבוצות שמתחרות באותו מפעל.
קודם כל, צ'פרין, נשיא וויפה מקדם שינוי בתקנון בדיוק בשביל זה, אחרי שהוא נפגש, לא רק בגלל הקטרים, אגב, גם המיליארדר האנגלי שהוא המועמד השני לקנות את יונייטד, הבעלים של ניס, ברך לי השם שלו, אבל צ'פרין יודע איפה ברוכה החמאה והריבה, וחוץ מזה שהקטרים יכולים לעשות מין פוילסטיק, זה לא יהיה הבעלות הזאת, זה יהיה מישהו אחר בחמולה, אז הרגולציה הזאת לא עובדת עליהם, יוני, אז תשכח מזה. הבעיה,
כן,
אם הם
ירצו,
הם
יקנו. אתה יודע, כי הכל
מושחת שם מלמעלה.
נכון.
כן. אין רגולציה בכלל.
כן. ליאונרד כהן כתב על זה שיר. בואו נלך על הגביע האנגלי, מנצ'סטר יונייטד חזרה מפיגור 0-1, ברבע הגמר דווקא לפולהאם בראש 3-1.
כן, אז זה דווקא לפולהאם בראש, הייתה בפיגור עד דקה 75, ואז הרחקה מהקו, אדום, פנדל, ומיטרוביץ' שהיה כוכב וגם הפקיע, האדם הסרבי עלה לו לראש, וככה נגע בשופט קצת יותר, קיבלו שני אדומים תוך חצי דקה, וזה גמר את המשחק, חבל, כי פולהאם היו עד, באמת, 13 מהמשחק יותר טובים, מנור נכנס רק מחליף דקה 89, לא תרם בעצם.
כן.
אבל זה היה פספוס, כי זה היה משחק שפולהאם הייתה יכולה לנצח עם לא השטות הזאת, וכרגע, ארבע קבוצות בחצי גמר הגביע, כשמנצ'סטר יונייטד נגד ברייטון, ומנצ'סטר סיטי נגד שפילד יונייטד בליגה השנייה, מסתמן כמו דרבי של מנצ'סטר בגמר הגביע בוומבלי, וזה חתיכת סיפור בהנחה שזה יקרה.
על הכיפק, איזה מילה טובה לדורון ליידנר, הבקיע שער, בישל.
גם הבקיע, גם בישל.
בדרך בישל
הליגה וינה? האוסטרית, יש משהו בליגה האוסטרית שגורם לשחקנים
ישראלים. עושה טוב לישראלים, כן.
עושה באמת טוב. עכשיו, זה לא ליגה מסכנה, זה ליגה יותר טובה מליגת העל. מי שון וייסמן ודבור וליידנר ואוסקר גלוך, אני מאחל לו גם שיצליח. תשמע, בוא נראה אם ליידנר, אם זה הברקה של משחק כן. שניים, או שהוא זה, נאחל לו הצלחה.
הלוואי, יוזי, המון תודה.
להתראות.
לירן ליאני, אהלן, ערב טוב.
איירון, ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל על המשחק של חיפה, קריית שמונה. פסלו שם שער, פוקסמן עבר, עמד 1.10 מטר מהאירוע, אבל סניר לוי אמר, תחילת המהלך, מישהו נגע בציפורן של העמה, היה צריך לגעת בציפורן של האצבע, לא יודע איזה, באיזה בלבול מוח, אבל זה מה שקרה.
אז כן, במקרה הזה באמת היה חילוץ כדור די נקי או די נורמלי ומקובל בכדורגל. השופט שבאמת היה במיקום אולי הכי טוב ששופט יכול לבקש, מפוקס עם המבט שלו לעבר האירוע עצמו, החליט לאפשר למשחק להימשך, הפועל חיפה יצא להתקפה מתפרצת, היה שם ספק אירוע של נבדל, הופקה שער לזכות הפועל חיפה, זה אמור להיות השער השני שלה, ואז שופט המסך מחליט לקרוא לשופט ולבקש ממנו לבטל את השער בגלל עבירה בתחילת המהלך. אז נכון שהעבירה הייתה, זאת אומרת לא העבירה, אבל כביכול העבירה הייתה בתחילת המהלך. חשוב להבין רגע בסיטואציה כזאת שקודם כל בודקים את הנבדל, אם יש נבדל או אין נבדל, סביר להניח שהוא בדק, ראה שאין, בדק את תחילת המהלך.
אז מה אתה אומר, החלטה נכונה או לא נכונה?
החלטה רעה.
למה?
החלטה שגויה, כי לא הייתה עבירה.
זה משהו אחר, אבל שופטי עבר חשבו שהיא הייתה עבירה.
שופטי עבר חשבו, אבל במקרה הזה הוא חשב לא נכון.
הבנתי.
כי אם תראה את האירוע, אתה תראה שאין שם...
ראיתי את האירוע כמה פעמים. אז השאלה, אתה יודע, זה היה או לא היה, זה עניין לפרשנות. נכון שזה נראה כאילו הוא לא נוגע בו, אבל בסוף משהו קורה שם.
מה קורה שם? מה שקורה שם זה יש שם חילוץ כדור נקי במשחק כדורגל, זה מגע נורמלי, כדורגל הוא משחק פיזי. עכשיו יש רמות מסוימות של מגעים, זה נכון, אתה לא מצפה ששופט שעומד כל כך קרוב לאירוע מאבחן את זה נכון, ואתה מתערב לו בסופו של דבר בהחלטה, בעבירה שהיא לא מוחלטת. אתה מסכים איתי שקרה שם משהו, אבל אתה לא אומר שזה מוחלט.
לא, אבל בסוף זה... אבל בסוף זה החלטה של השופט. אם עבר אומר לו תבדוק והוא מקבל את העמדה של עבר, זה בעיה של השופט, לא בעיה של עבר.
נכון, ולכן אני מצפה משופט, בטח שופט בינלאומי כמו פוקסמן, להגיע למסך ולומר לשופט עבר, אין פה עבירה, אני מאשר את השאר. זה פשוט, זה לא מורכב.
כן.
לגמרי לא מורכב, אתה יודע.
בוא נלך למשחק של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. כל מי שדיברתי איתו באיגוד, אומרים שצריך היה להרחיק את שוער ביתר מיגל סילבה, על העבירה לעומר סניו, ממש בתוספת הזמן במשחק.
א', אני באמת שמח שאנחנו ככה חושבים בצורה זהה.
אני לא איש מקצוע, לירן.
לא, אני אומר את זה ברצינות, לא אמרתי.
אני מבין מה אומרים אנשי מקצוע אחרים, אני גם לא תמיד מבין.
אתה יודע, אני לא אומר, אתה יודע, שיפוט בסופו של דבר יש הרבה דברים שהם סובייקטיביים. זאת אומרת, כל אחד באג'נדה השיפוטית שלו. במקרה הזה לא אמרתי סתם, אני באמת שמח שאנחנו חושבים אותו דבר, ויש שם באמת הקאה של השוער סילבה על סניור, אתה ממש רואה שהוא משתמש בכתף בצורה בוטה, פוגע בסנטר, בפנים של השחקן, הלסת שלו חצי נשמטת כמו בסרטי גרוף שיש, כרטיס אדום חד משמעי, מפתיע שהשופט באמת עמד מאוד מאוד קרוב לאירוע, יכול להיות שזה נעלם מעינו, כי אתה יודע, אתה מגיע ואתה רואה דחיפה עם הכתף, אז אתה לא באמת יכול לעמוד את העוצמה, אבל שופט המסך היה צריך להראות את האירוע הזה, שחקנים כאלה שנוקטים באלימות, אפס סבלנות, כרטיס אדום ישיר, חד וחלק, לא משנה הדקה, כן. גם זה בדקות האחרונות, גם זה בדקות הראשונות.
אז מה שאנחנו יכולים להגיד על סניר לוי וגם על שלומי בן אברהם, שהם לא טובים לבר, זה מהיר מדי בשבילם, או צריך לקבל החלטות וכאלה, ושמע, מכרים פה, אתה יודע, מכרים פה משחקים.
תקציבים.
המשחק של ביתר פחות, כי זה כבר היה ב...
לא, זה הרבה כסף פה על המוזניים. לא
אני דווקא חושב שמדובר בשני שופטים שהם טובים. אני חושב ששלומי הוא שופט
מנוסה וטוב.
סניר לוי הוא שופט בתחילת דרכו עם פוטנציאל מאוד מאוד טוב להתקדם הלאה, הוא צריך כמובן להוכיח את עצמו. שלומי בן אברהם לדעתי אחד משופטי עבר הטובים ביחד עם זיו אדלר. במקרה הזה הוא שגע. צריך להבין, רון, באמת לשבת בבר זה קשה.
שלומי בן אברהם הוא ברמה של זיו אדלר.
אני חושב ששלומי בן אברהם הוא בין השלושה שופטי עבר הטובים
בבר שיש. הוא מדבר איתך.
בבר.
הבנתי.
זו דעתי אישית כמובן.
הלאה כיפק. לירן ליאני, המון תודה.
תודה, ערב טוב.
הרלב בייסברג, וואלה, הלאה, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל על באמת על מה שקורה במחיראי באיגוד הכדורסל אצל ברל שמרל וגצל בנושא של מאמן לאומי. נבחר מונה, מה שנקרא לצערי בלית ברירה, אריאל בית הלחמי, אבל כשהוא נכנס לחדר כבר היה מינוי של שרון דרוקר, כי זה מה שבישל היושב ראש לוועדה המקצועית, עמוס פרישמן. עכשיו הנהלת האיגוד חייבת להתכנס לאשר את המינוי הזה, אבל כפי שהסבירו לי, כולם חייבים לכולם, המקום...
רגע, זה שני מאמנים או מאמן ועוזר?
לא, מאמן ועוזר, הוא מספר שתיים. שרון מאמן נבחרת אנשים. כן, ארלה.
כן, אני חייב להגיד שמבלי לזלזל חלילה בעוזרים שהיו לגודת, אני חושב שזה דבר טוב שיש מאמן ויש עוזר בכיר בנבחרת ישראל. אני זוכר, ניקח אותך עשור אחורה, שאר הקשיב וקימן, והעוזרים שלו היו עודד קטש ודן שמיר. אני לא חושב שזה דבר רע. ששוב, שאלת המפתח היא, האם המינוי הזה מקובל על בית הלחמי?
לא הייתה לו ברירה, מה זה?
מקובל.
לא הייתה לו ברירה, מה זאת אומרת, מה זה מקובל? מי שאל אותו? הוא בא, הוא כבר ישב בחדר.
לא, אתה יודע, למשל כשגיא גודס מונה למאמן מכבי תל אביב, אז עד שפיני גרשון נתמנה לעוזר שלו, במהלך שהיה, נגיד, הזוי אפילו, בטח בימים ההם.
אבל זה הוא רצה.
בהתחלה ניסו לשכנע אותו, והוא לא רצה, זה לא קרה.
בסדר, אבל שהוא הסכים, כי פה לא שכנעו, פה קבעו עובדה. אבל תגיד לי באמת, אתה מסתכל על 11 חברי הוועדה המקצועית, אוקיי? אני לא רואה שם אנשי מקצוע בתחום האימון. למעשה אני לא רואה אחד מהיושב ראש דרומה.
וזאת אחת הבעיות הגדולות של הכדורסל שלנו.
נו, אז איך מתקנים את זה?
משכנעים אנשי מקצוע להיבחר לתפקידי מפתח.
לא, צריך להקים, צריך לצרף שם, אתה יודע, אנשי מקצוע.
זה ועדת איתור שבונה את כל הבא, מה לעשות?
אבל היא גם לא בנויה לאתר, כי אין שם מאמנים.
תראה, כשצביקה שרף רץ לרשות האיגוד, הייתה מלחמה גדולה סביב זה.
כן.
ועוד כל מיני אנשים שניסו ככה לקראת, אז היה מנהל העל, היה מולי קטורי, היה רקשיבק, לא בדיוק הצליח. אני מסכים איתך שאנשי מקצוע הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות המקצועיות.
אבל דיברת עכשיו על שניים, שלושה אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, מה אתם רוצים?
ארלה, גם אם לא לקבוע, לפחות להמליץ. אתה מבין? נכון שבראש הוועדה צריך להיות מאחר, אוקיי? כי ככה הם אוהבים, זה שלהם.
בסוף הכנות זה גם מקצוע, כן.
אבל שהשלד המקצועי יהיה פרוטוקולים,
נכון,
שנכתבו בהם דברים של אנשי מקצוע. אתה מבין? שם הולך לפי מפתח. אתה מבין? הבן של ההוא, סליחה, החתן של ההוא, והוא מליצור, ואלה מהפועל, וחברנו, ונגדנו, וכל השטויות האלה, זה מאוס. זה איתי משלות ה-40, זה לא עובד.
זאת בעיה מובנית שיש באיגוד הכדורסל שלנו. אני לא יודע אם היא שונה במקומות אחרים. אני כן יודע שיש המון אנשים בצמרת שהם לא, לא נגיד לא קשורים לענף, אבל לא, הם אמורים לקבל החלטות מקצועיות ולראיה, אתה יודע מה, אני אקח שנתיים אחורה סיפור החלפתו של עודד קטש באמצע קמפיין בגיא גודס.
לא, לא, זה היה אישיים, ינקל. היה כאילו שהוא חלק מהטריו של גצל וברל. אתה הביא, זה היה אישי, זה לא קשור.
מאמן שהולך הביתה כי הוא לא מסתדר עם המנכ״ל או עם היושב ראש, זה לגיטימי בקבוצה.
זו הייתה, כן, אבל זו הייתה נקמה אישית, זה בכלל לא קשור לעניין של כדורסל, אתה מבין? גם מה שהם עשו לגיא, אתה מבין, עם לשלוח את פיני ולשכנע אותו להיות עוזר מאמן שלו. אתה יודע, אם פיני היה רוצה, היה יכול להיות מאמן, למה הוא צריך להיות עוזר מאמן.
נכון.
אבל כל הקטע הזה, תשמע, זה מנוהל, אבל תראה מי מנהל את זה. אתה יודע, מנהלים את זה ביום-יום, עמוס ויאנקל, שיאנקל הוא פקיד, הוא לא איש מקצוע.
רגע, אבל עמוס, אתה לא יכול להגיד שהוא פקיד, הוא איש מקצוע.
עמוס מעולם לא ניהל ומעולם לא אימן. שחקנים יש לי כאן מאות אלפים.
אבל לפחות הוא בא מהמגרש.
כן, הוא בא מהמגרש, אבל תקשיב.
נכון, נו, מה, אתה רוצה עסקן שבא מהקוסטי עם לימון?
גם שרון ססון, שהוא חתן של אבנר קופל, ובגלל זה הוא מינוי של ביתר, נציג ביתר, הוא היה שחקן, אוקיי? אני לא יכול להגיד להגיד על עמוס שהוא לא מבין בכדורסל, הוא מבין המון. אבל שוב, אימון, ניהול מקצועי, זה קטע אחר לגמרי. אחרי לגמרי.
נכון, לכן אני לא בטוח ש...
הוא בחיים לא מינה מאמן, עמוס בחיים לא מינה מאמן, בקטע לא של המאחרי, של מה שיקדם אותי כדי שאני אתקדם, ויהיה ככה וככה, הבנת אותי?
לכן אני אומר, אני לא בטוח שלהטיל דווקא מאמן ברשות הוועדה המקצועית, או ברשות האיגוד...
לא אמרתי ברשות, הרלה, אני לא אומר ברשות, תבין אותי.
שיהיה חבר.
אני אומר שבוועדה שיש בה 11 חברים...
שאנשים שמקלים את ההחלטות יהיו מאחורים.
לא, גם הם מצביעים על ההחלטה, ובראש יהיה מאחר. צריך הרי איזה פקיד עזר לעניין הזה. אז יהיה מאחר.
אני נמצא בדעתי בעוד שנה, משהו כזה, פלוס מינוס, תפסו אותי על היום.
כן, בחירות?
יש בחירות לרשות האיגוד.
אז אני אומר לך כבר עכשיו. מי הבא בתור? אני אומר לך כבר עכשיו. יהיה רק יותר גרוע, לא משנה אם זה דני או פרישמן, אתה מבין שרצים לזה, יהיה רק יותר גרוע.
אולי צביקה ירוץ וינצח.
צביקה לא ירוץ, ואם ירוץ לא ינצח, ויש שם כמה ברוניה וסוניה וגרל ופצל, וכל אלה שעם הסריגה והכילוף תפוחים אמנותי, כל קשר בינם ובין כדורסל, הוא מקרי בהחלט. טוב, בוא נתקדם, הרסו טענף, אי אפשר לתקן.
ואיזה חזק אתה בשמות של גרצל וסוניה וזה,
הלאה. ברור, מה, בוא נאמר, למה, לא ראיתי שם אנשים סורגות בישיבות?
אין לך מסעודה שם אחת?
מה,
אין מסעודה?
הלו.
אין אסתר, אין משהו?
מסעודה לא מגיע לשם. מסעודה הם לא נותנים להגיע, חס וחליל, בוא נאמר, אתה רוצה, תגיד, אתה רוצה שתוכל להיכנס למגרשים? טוב, בוא נתקדם. יש לנו מחזור 20 אתמול, מכבי תל אביב תהילה מול גלבוע גליל, 86-64, משחק שהוכרע ברבע הראשון.
כן, למרות שהם הצליחו לחזור וככה להגיע עד 4-10, אני חושב.
והיה ברור שהם יקבלו 24.
כן, ברגע שקאטה תחזיר את וייד בולדווין, זה...
כן.
זה היה קל, מה שנקרא.
הפועל חולון, הפועל אלעד, סליחה, עשתה ניצחון גדול על חולון, 102-91.
אלעד במסע חלצות די מרשים. די מרשים, צריך להגיד. עם האוריציו בוסקליה, שאתמול בטח היה משחק מיוחד בשבילו, לנצח את הקבוצה שפיטרה אותו, בשנה שעברה, וזה הופך את המלאכה של אפרופו בית הלחמי, נמצא על סף ירידת ליגה, מול הקבוצה שאצלה הוא התחיל את העונה.
ועוד רגע גם שרון דרוקר על סף ירידת ליגה.
גם הוא בצורה, נכון?
לא, לא, הפועל חיפה לא בסכנה.
אני חושב שהיא בסכנה, היא נחלשה מאוד מהפציעות של זרים, בירידה בישראלים, יש להם
יש להם כבר 13 הפסדים, ולקריית אתא ולגלבוע גליל יש 14 ו-16.
אני עדיין לא רואה אותה מגיעה לאזור הסכנה. אני אופתע, בוא נגיד, אני אופתע אם זה יקרה בסופו של דבר, אבל אילת באמת במומנטום אדיר, וחולון במשבר. אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה שם.
אבל יש שם גם הרבה מאוד פצועים, באמת הרבה פצועים. הישראלים שניים במתאזרחים, תבין, הכל, יש שם מלא פצועים.
אבל זאת הבעיה, זאת הבעיה הבסיסית של חולון, בעיקר העונה, שהיא לא רוצה להגיד שהיא לא ספרה את הישראלים, כי עשתה כל מיני ניסיונות להחתים ישראלים, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הסגל הישראלי שלה נחלש באופן מאוד מאוד משמעותי, ואין בו טיפת עומק, וברגע שאתה מאבד שחקן או שניים, אתה נשאר כמעט בלי כלום, ואי אפשר לנתק את זה גם מהתוצאות שקדמו לפציעות האלה, ההדחה מליגת האלופות עם ההפסד הכפול להפועל ירושלים, ההדחה מוקדמת מהגביע, העונה לא הכי טובה עוברת על חולון, למרות שהיא עדיין בצמרת הטבלה, היא תצטרך קצת להמציא את עצמה מחדש כדי להגיע לפלייאוף עם איזשהו סי, עם איזושהי תקווה לעשות משהו.
הערב יש לנו את הפועל באר שבע נגד גליל עליון, משחק בבאר שבע, בשעה 8 בערב, מקום 6 נגד מקום 5. לגליל הייתה באמת ריצה יפה של הרבה ניצחונות, אבל היא חייבת להשיג ניצחון שם בבאר שבע כדי לשמור על זה.
כן, גליל בכלל, בסך הכל, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, באמת בעונה טובה ומרשימה.
אבל הם רוצים לשמור על 1-6, על הבית 1-6.
כן, אני נוטה להאמין ששתי הקבוצות האלה יהיו בסופו של דבר בפלייאוף, אבל אתה יודע, אתה רוצה לסיים...
מה, גם באר שבע וגם הגליל?
כן, כרגע שהם במקומות 5-6. אז נכון שנס ציונה והרצליה ככה עוד קרובות אליהם ויכולות לשנות משהו, אבל אני לא רואה אף אחת מארבע הקבוצות האלה יורדת מתחת למקום השמיני, אבל כן יש משמעות להגיע לבית העליון כדי, כשאתה מסתכל קדימה לרבע הגמר, אם אתה מסיים שישי, אתה לא מקבל את מקומות 1-2, כלומר, את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אולי הפועל ירושלים תיכנס לקלחת הזאת עם המומנטום שלה באיזשהו שלב, אז קבוצות רוצות לסיים בין 6 הראשונות, כדי לא להגיע לסתרות הקשות יותר, לפחות על הנייר.
הרלב וייסברג, המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אוטוטוט, באים.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו, זה קורה בקליפורניה, לתקשורת רוברט מרדוק, בן ה-92, הודיע כי הוא מתחתן בקרוב בפעם החמישית, מרדוק מתחתן עם אנ סמית, בת 66.
ילדה.
אה? ילדונת.
ילדה.
אמא שלי בת 91, יוני. אמא, אם את מקשיבה, פספסת את מרדוק, אבל הצעירה מנו בשנה, יאללה, לכי על זה, אבל תביא איזה מיליארדר, כן? לא איזה אחד שרעב ללחם. עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
דשמה טרמינל.
דשמה טרמינל, כרגיל, אתה חי את החלום. אתה כבר לא יודע אם אתה הולך או בא. בוא נדבר על ציפית כרגיל, שהבחור שלך מדבדה ויעשה משהו. אנחנו יודעים שהוא נוזל כאשר הוא מגיע לקרבות על תואר משמעותי. קרלוס אלקרז חזר למקום הראשון בעולם, ניצח בגמר 6-3, 6-2 של האינדיאן וולס.
כן, מדבדב הגיע לעדים האחרונים של הדלת שלו אחרי, אתה יודע, 19 ניצחונות רצופים, והילד הזה לא היה לנו מישהו שיקט את הכדור בעוצמות האלה. הוא מקט את הכדור, הוא פשוט פירק אותו, זה היה ממש, אתה יודע, כאילו כמו משחק של בוגרים נגד נוער. הוא פשוט פירק אותו, עשה לו אוברפאור בכל חוותה במגרש, הוא זז בצורה בלתי רגילה, לא השאיר למדבדב שום סיכוי, ותשמע, הוא חזרה, הוא ראשון בעולם חזרה, וזה כל זה בגיל 19, שלושה תארי מאסטר כבר, גרנד סלאם אחד כבר.
זה הדבר הבא, הדבר הבא?
זה הדבר הבא, כן, כן.
מחפשי כבר את הדבר הבא 10 שנים.
מה?
זה הדבר הנוכחי, it's the real thing, תשמע. תשמע, יהיו פציעות בדרך, ויהיו, אתה יודע, משברים, ויהיו הכל, אבל הבחור הזה, תשמע, אתמול נתן הצגה של אובר פאוור.
אני התחכה, הוא עוד לא התחתן. בשנה שהוא מתחתן הוא מפסיד 3 מ-4 גרנד סלאמים.
נשמע, אבל רון, הוא ממורסיה, אתה יודע.
כן.
הוא ממורסיה, הוא לא ממורסיה.
זה אינדיאנים.
שם אוכלים אבנים לארוחת צהריים. דרך אגב, אתמול שידרתי את הגמר נשים, ואני רוצה להגיד לך שפשוט נהניתי מהעובדה שהגמר נשים היה הרבה יותר טוב מהגמר גברים. הם שלחו שם פצצות מצד לצד, שתי שחקניות מאוד דומות בצי שלהם, 1.84 מטר, 1.82 מטר, ורייבינקה הקזחית, כאילו קזחית, פשוט נתנה השגה, ואחרי 4 הפסדים ב3 מערכות לזבלנקה, לקחה אותה ב2 מערכות, שובר שוויון מטורף, היה אחלה משחק, ובקיצור היה אחלה טורניר, וכולם עכשיו, אתה יודע, כולם כבר במיאמי.
בוא נדבר על רפה נדאל, לראשונה אחרי יותר מ-900 שבועות, הוא לא בעשירייה הראשונה, אנחנו מדברים פה על 18 שנה, 912, משהו כמו 18 שנה, מתחילים להראות לו את הסוף.
הוא רואה בעצמו.
אתמול שוחחתי בלילה עם קרלוס מויה בעניין אחר, ואני יכול להגיד לך שהוא לא שם רפה מבחינת הרעב שלו. כן, הוא מתחיל במונטה קרלו, על החמר, מקווה להרגיש יותר בנוח, להרגיש בריא, ולתת את כל מה שנשאר.
אבל הוא לא מתכוון להיות מספר אחד בעולם, כן? הוא לא...
לא,
לא לשם הוא מכוון.
אני לא רואה אותו עולה אפילו לא בווימבלדון, ולא עולה אפילו לא על הארטקורטים. הוא ינסה לתת מה שנקרא את הפוש האחרון בחמר, אבל הרגשתי כבר מקרלוס אתמול שהרעב לא שם כבר, אוקיי? אפשר גם להבין את זה כמובן.
כן.
ולכן אני, אם אתם מחפשים קרלוס, אז זה קרלוס אלקרז.
יפה, אני הייתי רוצה מאוד לראות את נובק בטורניר הזה, אתה יודע, כי בסך הכל מה שנקרא בהיעדרו זה כוכבית, בהיעדרו של ג'וקוביץ', אבל עוד יהיו ביניהם מפגשים.
תראה, אני יכול להגיד לך שכנראה שעוד גרנד סלאם אחד של נובק גומר את הסיפור הזה, אבל אתה יודע, נכון, לא עוד הפסעות, מה שנקרא.
כן.
אלקרז, זה הדבר הבא.
על הכיפק. עמית, תבלה, תודה.
יאללה, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם חלד דוחי, המנכ״ל של בני סכנין, אהלן דוחי.
ערב טוב.
בונה, כל פעם שאני מדבר איתך, אתם יותר גרועים במשחק אחרי זה.
אז תדבר איתנו, יותר טוב.
לא, אבל באמת, שמע, אני ראיתי אתכם אתמול נגד מכבי בני ריינה. יש לכם סגל הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. פי 3 יותר יקר, ואתם לא מסוגלים לעשות כלום.
לא, זה לא שלא מסוגרים לעשות כלום, דווקא חזרנו מפיגור, הובלנו אחר כך.
לא, למה הייתם בפיגור? זו השאלה.
אבל זה גם היה מקרי, אני ראיתי את השער, זה היה שער חזה חצי עצמי מקרן, שעליתם ליתרון. אתה יודע, הכל מקרי, באמת, אתם, איפה אתם? בוא נה, יש לכם יופי שחקנים.
אולי אחרי משחק כזה גדול של נגד ביתר, ירד להם החשק, או שראו שאנחנו כבר בטוחים בליגה, למרות ששום דבר לא בטוח. אנחנו כמובן נבדוק את זה, אנחנו...
אתה מודאג? אתה מודאג שאולי יהיה איזה מידע ובסוף אתם תגיעו למאבקים הקשים בסיום העונה?
לא, לא.
ברור שאני, אנחנו מודאגים, ואני מודאג אישית.
למרות שיש לכם 31 נקודות, וצריך עוד 2 כדי להישאר בליגה.
כל עוד אין לך 35 נקודות, 36 נקודות בקופה, כמובן שאתה עדיין בגדר...
לא, לא, דוחי, 31 נשאר בליגה, עזוב, 31 גג 2.
אני לא, לא, קופמה, אני לא חושב. 31...
תגיד.
קודם כל, יש עוד, עדיין עוד 6 משחקים, שזה הרבה.
18 נקודות. תגיד לי רגע, דוחי, בסוף, איך אתם רואים את ההחלטה להחתים את קובי רפואה?
האמת, עוד לא דנו בדבר, ועוד לא דנו בזה.
לא, עד עכשיו, מה אתה חושב? זה הצלחה, זה היה צעד נכון. תן לי ככה את משהו ככה בו, אתה יודע, את האישי שלך.
טוב, תקשיב, אנחנו קודם כל, אמרתי גם בריאיון לפני כשבועיים, שבוע אפילו, באותה תוכנית, ושאלו אותי את השאלה, ואמרתי, אנחנו, המטרה שלנו הייתה פלייאוף עליון. עם הסגל שבנינו, אפילו עם החתמת קובי, אנחנו הצהרנו שאנחנו שואפים לפלייאוף עליון, זה דבר שהוא בלתי, כאילו לא, לא דבר קשה כזה, ולא משימה קשה, זה בר היסג ולהפך, אפילו עם הסגל שיש לנו, אנחנו צריכים להיות במקום הרבה יותר טוב, לא הגענו, לא עשינו, לא, איך שאומרים, פישלנו איכשהו, אנחנו צריכים לעשות בדק, כולנו.
נו, אז מה קורה? מתי זה? אתם עושים את זה תוך כדי תנועה, או שאתם מחכים
לשבת בקיץ? לא, אנחנו רוצים להפוך את עצמנו בליגה, אם היינו מנצחים אתמול, היינו היום במקום אחר לגמרי.
אם הייתם מנצחים היום, היום קובי רפואה היה מפוטר? לזה אתה מתכוון? לא, אני מה זה...
בוא תהיה רציני, באמת.
אני שואל אותך, אבל מה זה...
כבר שני מאמנים בעונה הזו, הם לא רוצים להגיע לממוצע שלוש.
מה, הם עשו כבר ארבעה, מה?
היה להם גם שישה, אז מה?
נכון, אז מה, מה אתה מתפלל, שני מאמנים?
זה כבר לא לעניין.
לא לעניין?
כן.
האמת היא שקובי רפואה מאמן טוב, אבל לא נותנים לו לעבור.
הוא מאמן מצוין, מאמן טוב.
נכון, אני מסכים איתך.
רגע, יוני, יוני, שנייה. אנחנו גם כשהחתמנו את קובי, בעצמנו, גם הוא ביקש שלא להחתים אותו לעונה הבאה, ועד סוף העונה נעשה חושבים ונחליט.
לסילבס אבל, דוחי, לסילבס עשיתם ויה דולורוזה עד, אתה יודע, עד ממש פתיחת העונה. כמה זמן אתם מתקיימים לעשות את זה לקובי?
לא הבנתי את השאלה.
סילבס, החזקתם אותו עד שהחלטתם וכאלה וכן ולא וכל הדברים האלה.
אני מבטיח לך שלא נחזיק, לא נחזיק אף אחד.
אז מתי אתם תודיעו מי מאמן אתכם בעונה הבאה? באמצע הפלייאוף?
אולי זה יהיה קובי רפואה, מה יש לך?
אנחנו צריכים להפיך את סכנין בליגה, אחר כך נחליט על הכל.
אז אם נשארים בליגה, אז קובי ממשיך?
אם נשארים בליגה, אנחנו נחליט.
אין לכם כבר מאמנים שלא עבדו אצלכם.
אז בוא.
ומרקו, מרקו, ומרקו, מרקו בזמביה.
בוא, אבל תקשיב רגע.
העניין הזה של המאמן הוא העניין שמעסיק אתכם יותר מדי.
לא, אני מסכים עם דוחי. תראה, סכנין היא לא קבוצה לפלייאוף עליון. שיגיד מה שהוא רוצה דוחי. היא עושה, היא תישאר בליגה במחזור הבא, שזה בסדר, היא לא נלחמת על הירידה. אני לא חושב שקובי רפואה נכשל, אני אומר לך את האמת. אבל אצלכם ודוח יתקן אותי, הגרזן מונף הרבה יותר מהר בכל מקום אחר. למה?
אני לא חושב גם, אני לא חושב.
למה לא לתת לקובי רפואה לבנות קבוצה, כי הוא מאמן מצוין, קובי רפואה, אני לא אומר את זה סתם.
אבל אני לא אמרתי שלא, אתה שואל, אתה עונה, אני לא אמרתי שלא, אמרתי לך קודם,
קופן אמר שלא, מה קופן יודע משהו?
אמרתי לך שאנחנו הצהרנו ביחד עם קובי שאנחנו רוצים פלייאוף עליון וזו הייתה המטרה.
אבל אין לנו הזמן, אבל אין פלייאוף עליון הזמן.
אני אומר לך, המטרה שלי נשאר בליגה, תראה איפה אנחנו כבר כאילו הורדנו את הציפיות.
תגיד לי, אני יכול לשאול אותך דוחי, כמה שכר שחקנים שלכם לעונה הזו בערך?
אני יכול להגיד לך שזה בערך 14 מיליון ומשהו.
לא, אתה כמו קריית שמונה, ותראה שתי הקבוצות, פלייאוף תחתון וקריית שמונה גם נגד הירידה. זה כפול מ... איך קוראים לזה? מחדרה למשל, וכפול מנס ציונה.
כפול מהפועל ירושלים, מחדרה, מרינה,
כן? מעוד... נו, אז תגיד לי, איך זה קורה? בוא נה, יש לך שחקנים באמת טובים.
קורה, אני אגיד לך למה זה קורה. אני, כי לפעמים, אתה יודע, דברים לא מתחברים, הקבוצה או שלא מאוזנת באיזשהו עמדות, או יש בנייה לא בסדר. בסוף יש בנייה, יש משהו שלא עובד. וגם קורה לפעמים מהגדולה, תראה את מכבי תל אביב גם, עם כל הסגל שלה וכל התקציב שהוא תקציב שכל קבוצה נחשקת בתקציב הזה, ובסוף גם לא מתחברים, מה לעשות? קורה.
כן, אבל תשמע, עדיין אתם ב-40% מהנקודות. בסדר, נראה מה תעשו בסיום. דוחי, המון תודה, תצליחו.
תודה חברים, תודה.
עכשיו אנחנו עם משהו חריג בנוף הישראלי בשבועות האחרונים, בואו נאמר מאז הבחירות ב-1 בנובמבר, שהתפצלנו ל-3-4 מדינות. לקראת חג הפסח הקרב ובא, נתיבי אודי יוצאת במבצע שיפוץ וניקוי 400 בתי קשישים ונזקקים בבאר שבע וירושלים. את השיפוץ יבצעו 1,200 בני נוער מתנועת הצופים ומתנועת בני עקיבא, שמשתפות פעולה ביחד, וזה מבורך. ובאמת, אם יש פה את יום המעשים הטובים, או את חודשי המעשים הטובים, זו באמת העמותה הזאת של נתיבי יהודי. אנחנו אומרים שלום לאיתי בן חיים, מנהל תוכניות בעמותת נתיבי יהודי. שלום לך וערב טוב.
ערב נהדר.
קודם כל תספר לנו, עמותה הוקמה לזכרו של חלל צהל, השם ייקום דמו. בוא תתן לנו את ההיסטוריה.
בעצם העמותה הוקמה לזכר אודי אלגרבלי, שנפל בלבנון ב-1994. הוא פיקד על שיירה שהייתה בדרך למוצב ריחן, ובדרך בעצם שיירה הופגזה, הוא ניגש לנגמה שלו לעזור לנהג לצאת, ובעצם נהרג בפגיעה ישירה במקום. והורים שלו מרדכי וג'ורג'ט החליטו לא לשקוע באבל, ובאמת להנציח את הרוח של אודי, את הנתיבים שבהם הוא הלך בחייו, את הנתיבים של החיבורים בחברה הישראלית והעשייה למען האחר.
יפה, זה קודם כל יבורכו ההורים, אושר בני המשפחה.
מרגש כל כך הדבר הזה.
באמת, כמה זמן קיימת העמותה איתי?
העמותה פועלת בעצם כבר מ-98, 4 שנים אחרי שאודי נפל.
שלאורך
השנים הפעילות הלכה והתרחבה.
מאיפה אתם מגייסים תרומות?
אנחנו עובדים בשיתופי פעולה גם עם הרשויות, גם עם גיוסי תרומות מחול, גם העמותה עצמה מצליחה לגייס תקציבים פנימיים. אתם כולם ביחד נרתמים למען המטרה הטובה.
כמה פרויקט כזה עולה לכם, 1200 בני נוער וכל הסיפור הזה?
בעלויות החומרים, לשיפוץ
גם. כן, לא, אני רוצה לדעת כמה זה קרור, וכמה תרומות צריכים לאסוף כדי לעמוד בפרויקט כזה.
הפרויקט מקצה לקצה, אני חושב, זה בערך 150 אלף שקל. יש לנו פה הרבה תורמים שהתגייסו לטובת הפרויקט. קיבלנו תרומות מנרלת של צבע, קיבלנו תרומות מסנט מורית של ציוד ניקיון, מסנו. ובאמת, זה שבני הנוער פשוט מגיעים ופותחים את הלב.
שזה תרומה אדירה בפני עצמה, שבני הנוער באים ונותנים כתף.
זה התרומה המרכזית.
נכון, נכון.
איך באמת נוצר השטאפ הזה בין בני עקיבא? שהיא תנועת, רגע, שנייה, תנועת הנוער של הציונות הדתית, לבין הצופים?
אנחנו פועלים בשגרה, הקבוצות עצמם שנקראות גרעיני אודי, זה בעצם הקבוצות שפועלות לאורך כל השנה, וגם מובילות את הפרויקט הזה, הן מורכבות בעצמם מבני נוער דתיים, חיונים מסורתיים, שפועלים כל השנה בשכונות.
כן.
וזה אחד מאירועי השיא שאנחנו בקשר עם התנועות, עוד מלפני כמעט חצי שנה, ויחד גם בתי ספר דתיים וחילונים מצטרפים, ממש כולם באים, כדי פשוט רואים פה את הצורך האדיר של הקשישים שפשוט צריכים את העזרה שלנו. ואני חושב, כמו שאמרת, גם הפתיחה, רואים, בתקופה הזאת, גם
יש לכם גם, יש לכם גם שינשינים?
אין לנו שינשינים עדיין.
הבנתי. אתה בעצמך היית קצין בצהל, אתה מעלה אדומים במקור. מה קורה בתנועה? בוא תספר לנו באמת על אחוז גיוס, כל הדברים האלה, אתה יודע, בימים שאנחנו שומעים על באמת משבר בצבא המילואים.
כן, אז אני הייתי, תוכלתי תורסה מחמפה מיחידת מגלן, וגדלתי במעלה אדומים. בני הנוער מהגרעינים מתגייסים, ממה שאני מכיר, ב-100%. אנחנו מאוד מאוד מעודדים תרומה למדינה, ואני חושב שזה בשלב מאוד משמעותי בחיים שלהם, זה החוויות האלה, בדיוק כמו שיש לנו ברגעים אלה, יש בני נוער שנמצאים בבתים של הקשישים, פשוט עוזרים להם, החוויות האלה של המפגש עם מישהו ששונה מהם, סביב עשייה של טוב משותף, מאוד מאוד מייצר את התחושת שליחות של הרצון לעשות טוב במדינה הזאת.
על הכיפק. איתי בן חיים, המון המון תודה, יופי של סיפור, יופי של מעשים, ורק שתצליחו ותתפרסו בעוד ערים, באמת המון תודה.
תודה רבה רבה לכם.
יוני, בנימה זו, מה קורה ביד עזר לחבר מבחינת אוכל לתושבי הצפון? העמותה הזו שאתה חבר בה מגייסת 2,000 ארוחות.
מתנדב בה.
מתנדב בה, כן. העמותה היא כולה מתנדבים. מגייסת 2,000 ארוחות חג לכל הנצרכים, בטח לניצולי שואה. מה המצב כרגע?
קודם כל, השנה זה 6,500 ארוחות חג לפסח, 2,000 כבר חולקו, החלוקה כבר התחילה למעשה, חלוקה עד לבית, אין ריכוזים, מסעיות של עמותה כל יום יוצאים ל-100-200 כתובות,
כן.
5-6 מסעיות, ומחלקים עד לבית, עדיין העמותה צריכה תרומות, עדיין קשה, כל מנת מזון כזאת, חבילת מזון, עולה 300 שקלים כמעט, 280 שקל,
שהמדינה לא נותנת כרגיל גרוש.
שקל, לא, לא רק שהיא לא נותנת, ארנונה, כן. איפה שהדיירים גרים טוב. לא משלמים.
יש לנו, אז... יש לנו עוד כמה דקות תוכנית, אני לא רוצה באמת להשתגע, אז כן. בוא רק נגיד שיכולים אנשים להיכנס לגוגל, לחפש יד עזר לחבר, לעמותה הזו, היא באמת רק עושה מצוות, גם לניצולי שואה, גם לעניים, ומטפלת בכולם ללא הבדל דעת גזע מין, מי שרעב מקבל.
12 משפחות יהודיות מאוקראינה מתגוררות היום בעמותה.
כן, טוב, אנחנו נצא לפרסומות כי כבר עולה לי השיגעון, ואני אשן סיגריה ואחרי זה נחזור. מאמנת, עוזרת מאמן בנוף הגליל לשעבר איריס אנטמן, שהיא גיסתו של גיורא אנטמן, מהמשוער עבר ומאמן שוערים, היא המועמדת העיקרית לשמש כמנהלת מקצועית ומאמנת בנבחרות אנשים בגיאורגיה, כעת היא נמצאת שם. שלום וערב טוב לאיריס, אין שעה אי שם בערבות טיביליסי.
ערב טוב קופמן, מה נשמע?
בסדר, גם יוני הללי איתי על הקו.
אה, יוני.
בואי תספרי לנו באמת איך הייתה ההתרשמות שלך שם.
קודם כל אני פה כבר מיום ראשון, בעוד 10 דקות יש לי פגישה עם יושב ראש ההתאחדות גם, עם לבן. התרשמות מדהימה, היום הייתי גם באימון של הבוגרים, מאמן נבחרת הבוגרים שלהם, הוא צרפתי, והשיתוף פעולה שיהיה גם בין הגברים לנשים יהיה במסגרת הזאת. יש הרגשה ותחושה שכולם באמת עם נכונות מאוד מאוד גדולה לפתח את הענף הזה פה, זה ענף חדש פה צריך לומר.
כמה פעילות יש, כמה פעילות יש בגיאורגיה?
כרגע יש 1,500 פעילות בלבד.
כמו בישראל.
זה מעט מאוד. בישראל יש קצת יותר.
לא, רשומו קצת יותר, יש 1,327 שמשחקות.
יש קצת יותר, אבל יש גם יותר פוטנציאל צריך לומר, בישראל מדינה שיש בה המון המון כישרונות. זכיתי לאמן חלק גדול מהן, כישרונות גדולים שגם יצאו לשחק באירופה, יש פה חסית מעט בנות שיצאו לשחק באירופה, אבל זאת הדרך, זו נבחרת שצריך לקחת באיזושהי דרך מסוימת, כולל הניהול המקצועי של הנבחרות הצעירות.
את יודעת, את הולכת עכשיו לאמן נבחרת נשים, וזה יכול ככה, כי היית עוזרת של לוחמבוים, עם באימון גברים, וזה יכול למתג אותך בעתיד כמאמנת נשים, זה מה שאת רוצה או שאת...
לא, יש לך עוד שאיפות?
לא, אני רוצה, כן, אבל השאלה אם היא רוצה להיות מאמנת של גברים, ולהגיע לטופ מול...
אז אני אענה לך בשאלה, בתשובה.
אוקיי.
כדורגל זה כמו עץ, זה ענפים, זה אותו דבר, אני לא רואה הבדל בין כדורגל גברים לכדורגל נשים, אני הולכת איפה שהאתגר נמצא, איפה שהדברים מכוונים אותי למקום שאני יכולה להרגיש בו יעילה, מועילה. הענף הזה הוא ענף שיש בו הרבה דרק, כמו שאומר קופמן, וצריך למצוא את המקומות שבהם מרגישים טוב בהם, שאפשר להתפתח, ואני חושבת שלקטלג בין גברים לנשים זה דבר לא נכון, אני גם לא ראיתי את זה כשהייתי בגברים, שאני אהיה רק שם ואני לא אחזור לנשים, וגם פה עכשיו אני רואה, יכול להיות שאני בעוד שנתיים מסיים פה את התפקיד, אם אני לא אמשיך לדרך שלי באירופה, יכול להיות שנחזור לארץ, ואם תיפתח הדלת לחזור לגברים, אז כן, מבחינתי זה אותו כדורגל, זה אותה קריזמה שצריך להראות, זה אותו ידע, אין שום הבדל.
תגידי, את כבר חתומה?
עוד לא חתומה רשמית על המסמך, אבל כל הדברים כבר, כל ההבנות נעשו, מה שחסר זה עורכי דין רק שיחתמו.
יפה.
אני חייב אבל לשאול אותך דבר אחד, איריסטיאת גיאורגיה היא מדינה הרבה יותר שמרנית בישראל, זה לא אומר כלום שזה מגיע לספורט, אני רואה איזה מהפכה עשו בטורקיה למשל, שהיא גדולה מגיאורגיה פי 10. את רואה באמת שהשלטונות רוצים לקדם את כדורגל אנשים, או שזה אילוץ של פיפה כפי שזה בישראל?
אני חושבת שאם זה האילוץ, גם לא היו משלמים את השכר שהם משלמים, זה שכר שלא משלמים אותו גם בארץ, זה שכר גבוה, ואני חושבת שעצם העובדה שהביאו מישהי מבחוץ כדי לייצר...
אוהבים אותנו בטיביליסי, אבל צריך להגיד.
יכול להיות, אבל אני חושבת שאחד הדברים הדומים, מאוד מאוד קל לקחת מישהו מספרד, מאנגליה, שהכל מאוד זורם, שוטף, כמו שאתה אומר, יש 100,000 שחקניות והכל בסדר. אבל לקחת דווקא ממדינה שחוותה את אותה חוויה, ואני חושבת שבמקומות שבהם אני הייתי, ואני יכולתי לעשות את השינויים מהם, אם זה באקדמיה, אם זה בנבחרות 17 ו-19, שעלינו ביחד לטופ 16, אז במקומות שאני הייתי, הצלחתי לייצר משהו מאוד מאוד חיובי, ולייצר איזושהי דרך. אני חושבת שזה מה שמחפשים פה לפי מה שאני
רואה. איך נוצר הקשר? איך הם גילו אותך?
דרך UEFA. אני הייתי בפרויקט של UEFA, של מאמנות מצטיינות במשך שנתיים, הוצמדתי גם למאמן נבחרת שוויץ ומאמן נבחרת דנמרק, נילס נילסן, ועברתי איתו את הדרך, ותוך כדי שעוברים בדרך הזאת גם כמובן נמצאים בוופה, הם מאוד העריכו אותי, וזה חלק מהעניין הזה, שכשמדינה פונה לבקש עזרה, גם ישראל אני יודעת שפנתה, לוופה לחפש מנהל טכני.
תגידי, יש מצב שגיורא אנטמן עוזר שלך?
לא.
לא.
לא, לא, זה יוני, הוא עכשיו התחפש לציפורה. איריס, שאלה
לא, הצלחה. לא, למה? לא מגיע לגיורא? פרנסה?
קודם כל, הייתי שמחה שהוא היה נמצא פה, כרגע כן, זה לא מתאפשר.
אבל אנחנו מאחלים לך בהצלחה, שתחתמי, ושתצליחי.
תודה רבה.
ושיהיה לך באמת רק הישגים, אנחנו נשמור על קשר. המון תודה.
בהצלחה.
תודה לכם.
פרסומות, נשוב. אז זלמו, סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
נפולי ממשיכה להוביל בפער של 19 נקודות מעל השנייה בטבלה. לציו ניצחה את בדרבי את רומא 1-0. בואו תספר לנו מה קורה שם, אתה יודע, למרות שאני, כפי שאני רואה, נפולי כבר הוכתרה, רק
מזמן כבר,
רק מועד הטקס לא נקבע.
אם ברצלונה אלופה, אז נפולי מזמן.
ההבדל הוא מאתמול הוא וכשאנחנו מחשבים כל הזמן בעצם מתי נפולי תיקח את האליפות, כי אתה יודע, אנשים רוצים לטוס, לדעת, לחגור, לתכנן, אז אם זה היה עד אתמול משהו כמו 5 במאי, אנחנו עכשיו כבר מגיעים ל-30 באפריל. זה כבר מספרים שבאמת לא ראינו.
וזה ילך ויגדל לדעתי, זה ילך ויגדל, כי הייאוש של לאציו ואינטר הוא כזה שאם נפולי רק תמשיך בכדורגל שלה, זה ילך ויגדל. אז אולי באמצע אפריל אנחנו נחדור.
לא הייאוש של אינטר, לאציו, מילן, אטלנטה, זה פשוט שהן לא מספיק טובות כדי באמת...
הן לא טובות כי הן מיואשות מהפער, אין להם על מה להתמודד, חוץ מעל הכרטיס לאירופה.
אני רוצה שנפולי...
אבל לא, העניין הוא שהקבוצות האלה פשוט נפגשות ראש בראש כל הזמן, ומאבדות נקודות, ולכן נפולי שפשוט לא עוצרת, היא עשתה כבר אתמול 30 ניצחונות העונה. אנחנו שוב, יש עוד כל כך הרבה מחזורים, אבל היא כבר עשתה 30 ניצחונות, אז באמת זה פער מפלצתי לגמרי.
אני רוצה, ויש בטוח כמוני, שנפולי התרגז עכשיו בליגת האלופות, היא צריכה לפגוש את בנפיקה.
לא, את מילן.
את מילן, סליחה, לא, בחצי הגמר אני מתכוון.
זהו, ראיפת אותנו כבר, אתה לא מתבייש?
אלא, תאמין לי, אתה מדבר עם אקרמן, ואתה מעיף אותו, תגיד, איפה טקטן לך?
אבל אקרמן, אקרמן, אתם לא דומים לכלום, נו, לא בשביל קטע להיות אלופי אירופה, דחילק. הגעתם רבע גמר, זה יפה.
אלופי אירופה, תן
להגיע אנחנו רוצים פנים חדשות.
אני לא.
אתם כבר ראיתם. אז אני רוצה שזה יקרה, בקיצור. אבל בואו נדבר על מה קוראים אותם, על אינטר, שהיא במקום השלישי, והיא הפסידה ליובנטוס 0-1. יובי שהפחיתו מאזנה 15 נקודות, במרחק של 7 נקודות, ממקום שמוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.
אני חושב שזה בעצם הסיפור הכי גדול של הליגה האיטלקית כרגע, מעבר לנפולי. זאת יובנטוס,
שכמו שאתה אומר... שעדיין, אם היה לה את כל ה-15 נקודות, היא הייתה עם 60 נקודות ו-11 הבדל מנפולי.
נכון, אבל בואו לא נסתכל על נפולי בעצם כרגע. בואו, אוקיי, נצא מהפריזמה הזאת, ונסתכל רק על יובנטוס. 7 נקודות עם המכה המטורפת הזאת, עם כמות הפציעות, עם... אתה יודע, לרגע אחד למסימיליאנו אלגרי לא היה את הסגל המלא שלו. ועדיין הוא בא אתמול לסן סירו וניצח 1-0, והוא עושה דברים מדהימים שם בכדורגל רע. לא כיף לראות את יובה, בוא נודע על האמת, זה לא איזשהו מחזה גדול, אבל 7 נקודות בסך הכל, ואם הוא יצליח לעשות ליגת אלופות, עם המינוס 15 הזה, זה כמעט כמו לקחת אליפות ברמת ההישג המטורף.
אבל ימצאו עוד סיבה וירוד אליהם אחרי זה עוד קצת נקודות, ואז הם גם לא יהיו בליגת אלופות.
אני לא חושב שזה כבר יקרה משהו העונה הזאת, אולי משהו לקראת העונה הבאה, אני מאוד יופתע, נזכיר שעוד על המינוס 15 הזה יש ערעור, הם עוד, לך תדע לאן הולך כל האירור הזה מבחינת יובנטוס.
לא, אבל זה איטליה, כמה לירות סוריות תפוקות והשופט מתרצה.
דווקא לגבי הנושא הזה, אנחנו רואים שאיפשהו שמגלים את השחיתות זה בעיקר באיטליה, כן? בוא נסתכל גם על הדברים ככה.
אבל אתה יודע, תמיד אני אומר, אל תגיד לי כמה גילו, תגיד לי כמה לא גילו.
אז בסדר, זה נכון, אבל הנה, אתה רואה מה קורה עכשיו בברצלונה, כן? בספרד.
כן, הוא אותו דבר.
אם אנחנו מביטים לכיוון שם.
אז זה ייגמר, זה ייגמר.
וזה מה יותר מזה, בוא נלך למה שקורה עם מנצ'סטר סיטי באנגליה.
אבל תקשיב, אתה יודע, היה פעם אומן יהודי שאמר, אתה יודע, everybody knows, the deal is rotten. זה בכל מקום מושחת, רק השפה שונה. תפסו, מה שלא תפסו מעניין אותי.
אז אני הולך איתך במקום הזה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורגל העולמי, אבל טוב שלפחות מגלים חלק ממנו.
על הכיפק. אקרמן, נשתמע.
תמיד בכיף, חבר'ה.
תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות האחרונה, חוזרים עם ה-NBA. עזרנו, סורוקה מנערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מה שלומכם?
תהיה איתנו רק לידיעה, ליאלה בדה נטש את אימון הנבחרת, הוא מקווה שהוא לא קרא את השריר הארבע ראשי, אבל יש לו כאבים, וזו פציעה לא קלה. בוא נתחיל, לוס אנג'לס לייקרס מנצחים את אורלנדו מג'יק, 111-105.
כן, אגב, אנשים דברים קרועים. אז לברון צפה ביציע וראה את האוהדים של הלייקרס שרים MVP לבן אדם שקלה 35 נקודות, שקלה את 10 הנקודות האחרונות שלהם בניצחון קשה על אורלנדו, שעשה סי קריירה, שעשה את היום הכי מרגש בחיים שלו, וכל זה כששני חברי ילדות שלו, שאחד מהם רץ את מרתון לוס אנג'לס כמה שעות קודם, נמצאים ביציע, וקוראים לו אוסטין ריבס. זה שחקן שלא נבחר בדראפט, שבאמת חפר את דרכו דרך מחנות האימונים ודרך חברות אמיצה עם לברון ודייביס, והמון נקשות והמון רוח לחימה, והוא עשה שם ערב באמת שהוא לא ישכח כל החיים שלו, ונתן ללייקרס ניצחון חשוב על הדרך.
יפה, הקליפרס 117 בפורטלנד שיש לה 102.
ופורטלנד שיש לה כבר 40 הפסדים, והיא ככה מתחילה להתרחק מתמונת הפלייאוף פליין, וזה קצת חבל בשבילם. הקליפרס תופסים תאוצה, הם אומנם הפסידו אתמול לאורלנדו, אבל נתנו מנוחה לקוואי במשחק הזה, כשקוואי ופול ג'ורג' משחקים בזמן האחרון, וווסטבורק, הם נראים טוב, והם מנצחים הרבה.
מילווקי 118, ובטורונטו 111.
כן, מילווקי מנצחת, שומרת על המקום הראשון כשפילדלפיה ו... בעיקר פילדלפיה שועטות כרגע בעקבותיה, והם עושים את זה כשברוק לופז נותן עוד משחק מצוין, ובעיקר כשיאניס אנטטוקומפו נותן הצגה של 22.13 ריבאונדים ו10 אסיסטים מ-100% מהשדה, שורה שכמוה טריפל דאבלים, 20 נקודות לפחות ל-100%, היו רק 4 פעמים בהיסטוריה של הליגה כולל לפני
פורטום. ניו אורלינס 117, מנצחים ביוסטון החלשה המתפוררת 107.
יוסטון החלשה והמתפורט בשלושת משחקי הקודמים, ניצחה את בוסטון, את הלייקרס ואת ניו אורלינס.
כן, אבל זה אתה יודע, זה כבר היה מת קליני, רק הראה שיש סימני חיים.
כן, זה סימני חיים, כי הם כאילו מסתכלים למעלה ואומרים, אוקיי, אף אחד כבר לא ייקח לנו את הסיכוי הגבוה לקחת את ויקטור, אז מותר לנו קצת לנצח ולהראות תקווה לקראת העונה הבאה. ופעם ניו אורלינס עשו את זה יותר בקלות, אינגרם ומכל הם היו שם טובים, ברנצ'ונס היה טוב, וניו אורלינס עם ניצחון חשוב, גם היא צריכה כל ניצחון עכשיו בשביל הפליין.
מיאמי מנצחת בדטרויט 112-100.
מיאמי צריכה את הניצחונות בשביל הפלייאוף, לא בשביל הפליין, והם קרובים, סוגרים ככה על ברוקלין, כל פעם צעד קדימה, שניים אחורה. ניצחון לא פשוט אחרי שפיגרו בשבע בתחילת הרבע האחרון, אבל ג'ימי בטלר השתלט על העניינים, אדבאיו בכושר מצוין, וגם קווין לאב נותן קצת ריווח שעוזר.
טוב, בוא תספר לי רק שב-1:30 לפנות בוקר ניקס תנצח בבית, בגרדן, את מינסוטה.
אנטוני אדוארדס עדיין לא יודעים מתי הוא יחזור, הוא נהייתה לו פציעה שנראתה קשה, נראתה עניין של לפחות כמה שבועות בחוץ, אבל לפי הדיווחים הקרסות שלו יחסית בסדר, אז בלעדיו אני חושב שהם לא היו סכנה, ונראה מתי הוא יחזור.
על הכיף, אקסורוקה, המון תודה.
שמחתי לעזור.
יוני, אנחנו מסיימים.
לא דיברתם על דני, לא כלום.
דני ישחק, גם הלילה הוא לא משחק, אבל דיברנו עליו אתמול. הוא בעצמו אומר שיש מקומות להשתפר, כולנו יודעים איפה, בקליעה, בלקחת זריקות ולממש אותן, אבל זה כבר סיפור של מחר. תהיה לי בריא.
ביי, להתראות.
מתי אתה פה עוד פעם? ב-5?
ביום רביעי.
ביום רביעי.
לא, מחר.
מחר, אז אנחנו נדבר מחר גם על כמה דברים שאני צריך לסגור איתך עם ארוחות הפסח. תודה, להתראות, סולאט. להתראות.